כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אסטרואיד שכותרו 160 מטרים נע בסמיכות לכדור הארץ במהירות של פי 15 ממטוס קונקורד. שמו של האסטרואיד NF23-2016, והוא כרגע נמצא במרחק של כ-3 מיליוני קילומטרים מכאן, שזה אומר קרוב במושגי חלל. בסוכנות החלל האמריקאית נאסא עוקבים בדריכות אחרי האסטרואיד ומעריכים שאם חלילה הוא יפגע בכדור הארץ, הוא עשוי למחוק עיר שלמה. נזכיר שלאחרונה אסטרואיד אחר לגמרי התקרב אלינו מאוד, הוא הגיע למרחק של 125 אלף קילומטר מכדור הארץ, ואנחנו נבדוק כאן האם סוף העולם מתקרב. ספוילר קטן לא, ובכל זאת נבדוק את זה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן נמצאים שניים. הפעם אנחנו באמת שלושה שיודעים, לפחות שניים. דוקטור קרן בן יצחק, שהיא מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
וברכה, דודו.
הנה, עכשיו שומעים אותך. וג'רמי פוגל, שהוא דוקטורנט ומרצה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, ג'רמי.
שלום רב.
ואיתכם אנחנו נדבר על ניטשה, הוגה הדעות ניטשה, ועל הרעיונות שלו, והאם אפשר לחזק את הרעיונות, או שיש חיזוק לרעיונות שלו דווקא מכיוון חקר המוח, יותר מהכיוון שלך. זאת אומרת, אנחנו ננוע בין שני מישורים, נכון? הפילוסופי והמוח עצמו.
נכון.
נכון, חקר המוח.
וזה... ואנחנו נראה שהוא צדק, ואפילו
כן,
בגדול.
ניטשה צדק ובגדול.
כן.
ניטשה צדק. אוקיי, מיד נרסס את זה ברחבי עיר כלשהי, את הסיסמה הזו, ונעסוק בעוד עניינים. מסתבר שמדענים טוענים שהם גילו דרך בטוחה ואמינה להפוך כל סוג דם לסוג דם אוניברסלי, סוג דם O, כפי שאנחנו מכנים אותו, כך שבסופו של דבר אפשר יהיה לתרום דם ולהפוך דם של כל תורם לחזה שיתאים לכולם, לכולם, ומהי אותה דרך? שימו לב, שימוש באנזימים של חיידקי מעיים. על המהפכה המסתמנת בתחום מיד נרחיב, וגם מדענים מצאו ראיות חדשות לכך שבעבר לצבים לא היה שריון. מדובר בראיות בצורה של מאובנים לפני 230 מיליון שנה שהתגלו בסין. מיד פרטים על התגלית שפורסמה, אגב, שפרטים אודותיה פורסמו בכתב העת Nature, וגם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי יהיה איתנו כאן, העורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. ולא רק לשלושה שיודעים, אתם, אם תורידו את היישומון החינמי לטלפון שלכם בחנות האפליקציות, תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנעסוק בשלל עניינים, כמו למשל אסטרואיד שמתקרב לכאן ואולי ישמיד עיר שלמה, סביר שלא, אבל זה עדיין גורם לנאסא כן לעקוב אחריו. בואו נדבר מעט פילוסופיה ומוח, או ומוח כי זה בומף. מי היה ניטשה שפה ושם מזכירים, ומה הוא רצה הטיפוס הזה?
זו שאלה מצוינת. אז טוב, פרידריך וילהם ניטשה נולד ב-1844, הוא הולך למות ב-1900, למרות שבעצם העשור האחרון של חייו הוא כבר משוגע, הוא בהידרדרות מנטלית הולכת וגוברת.
והרעיונות שלו הם רעיונות בתקופת ההידרדרות?
לא, 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 לא. תקופת ההידרדרות הוא בקושי יודע לכתוב כמה משפטים, הוא לא זוכר בעצמו.
מה קרה לו בסוף?
תקופה שלמה שאמרו שזה... תופעות לוואי של סיפיליס, אבל יש היום כל מיני סברות אחרות, גם לאבא שלו היה סוג של דמנציה, אז אולי חושבים על איזושהי תופעה ביולוגית של המוח שלו, אנחנו כמובן לא יכולים לדעת.
טוב, אז לפני
אבל
ההידרדרות...
אבל לפני הטירוף הגדול שלו, okay. בעצם מדובר על הפילוסוף הכי משמעותי של, אני הייתי אומר גם של, בתוך המאה ה-20, למרות שהוא חי כמובן במאה ה-19.
כי מה? מה כל כך משמעותי בהגותו?
אז תראה, קודם כל הוא מפורסם, זוכים אותו על פי הסלוגן אלוהים מת, נכון? על הצרה הדרמטית הזאת של אלוהים מת, שאולי נדבר עליה בהמשך. אני חושב שהרעיון המרכזי בעיניי, בהגות של ניטשה, שזה כבר אמירה בעייתית באופן מסוים, כי ניטשה לא מפחד לכתוב בצורה לא קוהרנטית. הוא לא סומך על פילוסופיה שמנסה להיות קוהרנטית, שמנסה להסביר את כל המציאות בצורה שיטתית בתוך ספר אחד. הוא חושב שהדבר הזה מגוחך. אז הוא כל הזמן סותר את עצמו, הוא לא מפחד לסתור את עצמו, אבל אם יש לו דבר אחד שהוא כל הזמן מנסה לקדם, שהוא כל הזמן מנסה לדחוף בכתיבה שלו, זה חיוניות, חיוב חיים, אמירת כן לחיים, הגברת כוחות החיים, לזה הוא כל הזמן דאג.
זאת אומרת, מה, הוא לא היה ציניקן, הוא לא היה נגטיבי ברעיון?
זה העניין, זאת אומרת, יש לו רגעים ציניים, והוא יכול להיות מאוד, מאוד מריר אפילו בכתיבה שלו, אבל הדאגה שלו היא תמיד הייתה לא לחיפוש האמת בהכרח אפילו.
אלא? מעניין.
אלא לחיפוש הדרכים להגביר את היכולת שלנו לחייב את החיים שלנו, לומר להם כן. אתן לך דוגמה, אולי אחד מהרעיונות המפורסמים של ניטשה, זה הרעיון של החזרה הנצחית. זה רעיון ש...
חזרה לאן?
בדיוק. החזרה לנצחית, בדיוק למצב שבו אתה נמצא עכשיו. כי בעצם החזרה הנצחית, רעיון שהוא מגיע אליו הראשונה במדע עליז, אחד מהספרים הגדולים שהוא כותב, והוא מציע, הוא מציע לך, לנו, איזשהו תרגיל. תדמיין ששד יבוא אליך, יבוא לך דמון, יבוא לך איזשהו שד, ויגיד לך שהחיים שאתה חי, החיים שאתה חי אותם עכשיו, רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע, אתה תחיה אותם שוב ושוב 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 לנצח, נצחים בדיוק באותה צורה.
לא נורא, מלבד כמה הופעות שהיו לי בבריכות, באזוטריות, בשלל מקומות רחוקים בארץ, עם אנשים לא מרוכזים. לא נורא.
זה בדיוק השאלה, כי בעצם השאלה תהיה, זה פחות חשוב לו, ולפעמים הוא משתשע ביומנים שהוא לא מפרסם, הוא משתשע עם האפשרות שהרעיון הזה באמת מתקיים, כאמת מדעית, אם תרצה, כן? כן. אין סוף חומר, אין סוף
מה,
זמן.
כי מה הוא מתכוון להוכיח באמצעות התרגיל הזה?
אבל זה בדיוק העניין. הוא לא מתכוון להוכיח שהדבר הזה באמת קורה בצורה מדעית ובצורה מטאפיזית.
לא, אוקיי, אבל...
מה שהוא מנסה לעשות זה איזשהו תרגיל, שיאפשר לך לבחון את המידה שבה אתה מחייב את החיים, שבה אתה אומר להם כן באמת.
מעניין.
כי מבחינתו, בן אדם שבאמת אומר כן לחיים שלו, בצורה עמוקה, טוטלית, הוא לא רק מוכן לסבול את האפשרות שהחיים האלה שהוא חי יחזרו על עצמם שוב ושוב, הוא רוצה את זה. מי שרוצה באהבה. את הרצה...
דוקטור קרן בן יצחק, אתה היית רוצה שהחיים שלך יחזרו שוב?
אני ניסיתי לעשות את התרגיל הזה כמה וכמה פעמים, ממש התעמקתי בזה, והיום אני יכולה לומר, בנקודת זמן הזו שאני נמצאת בה, שהתשובה שלי הייתה
שאני
כן.
חיה בסיוט.
התשובה שלי היא כן, היום כן. אני חושבת שבעבר לא בטוח שזו התשובה שהייתי נותנת.
אבל האם זה לא משהו שאנחנו מגיעים אליו בסופו של דבר כולנו? אנחנו משפרים כמובן את העניין.
אני לא בטוחה שכולנו מגיעים לזה. אני חושבת שרוב האנשים, האדם הסביר שאתה הולך ופוגש אותו ברחוב, אם אתה באמת תציע לו את האפשרות הזו, אני לא בטוחה שרובנו יענו בחיוב לשאלה הזו. ובמובן הזה, מה שג'רמי באמת מתאר, היכולת לומר כן לחיים, כלומר לקבל אותם כפי שהם, המציאות שלנו ביום-יום, אם על רגע נעצור ונחשוב על זה,
כן.
היא פסיפס של המון רגעים. נכון? זאת אומרת, תחשוב על זה, כשאתה מתעורר בכל בוקר מחדש, אתה חווה המון רגעים במהלך היום-יום. המצב שלך כל הזמן משתנה. דרך אגב, גם המוח שלך כל הזמן משתנה.
כל יש הזמן, נכון.
יש כל הזמן המון המון רגעים, רגעים שבהם אתה משועמם, רגעים שבהם מישהו הרגיז אותך, מישהו אולי קצת פגע בך, רגעים שבהם אתה נרגש. זה מאוד דינמי, אוקיי? ולנו יש בראש כל הזמן איזושהי אידאה שאומרת, אנחנו כל הזמן רוצים להרגיש טוב. כן, שזה מין אידאה שהיא קצת אילוזורית. אנחנו לא יכולים, וזה גם לא קורה בפועל, אנחנו לא כל הזמן מרגישים טוב. אני חושבת שניטשה, במובן הזה, חתר לאיזושהי מטרה שבמדעי המוח, ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט כמובן, אנחנו רואים שהיא מאוד נכונה, אנחנו רואים שאנשים שאומרים כן לחיים שלהם, כפי שהם, זאת אומרת, מתבוננים למציאות בעיניים, מקבלים אותה ורוצים בה. בדיוק כמו בתרגיל הזה, אנחנו רואים שאנשים הללו, המוח שלהם מתפקד יותר טוב, הם מאושרים יותר, הם מרגישים בעלי מסוגלות עצמית הרבה יותר גבוהה, החיים שלהם הרבה יותר משמעותיים, והם רגועים יותר.
ואפשר לעבור שינוי? זאת אומרת, אפשר להיות בצד אחד של המתרס, ואז בכל זאת כן להתחייב לחיים?
כן.
זאת אומרת, זה משהו כן. שהוא בר
על
לשינוי?
ניטשה, כן, על זה ניטשה כמובן עוד לא חשב, לא כך התייחס. המוח שלנו הוא מאוד פלסטי כמובן, ובהחלט ניתן ללמוד להתמודד עם החיים. ניתן ללמוד לנרמל חוויות קשות, לנרמל כאב נפשי, ולקבל אותו, ולרצות אותו אפילו.
מעניין מאוד. רגע לפני שנשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים, ברשותכם, אתה הזכרת את המשפט המפורסם שלו, אלוהים מת, למה הוא התכוון? רק אתה חייב לסגור לנו את הפינה הזאת, כי זה מעין פרובוקציה, או לפחות כך זה נשמע.
כן, טוב, אולי זה משפט מאוד פרובוקטיבי. הוא התכוון, אני חושב, קודם כל לחשוב על תופעה היסטורית. הוא חושב שלקחת סוף המאה ה-19, איזשהו רעיון, שהוא הרעיון הבסיסי בתרבות המערבית במשך מאות שנים, איבד מה התקפות שלו בעיני אנשים, וזו תופעה מבחינתו שאמורה ללכת ולגבור ככל שאנשים יבינו את החידושים המדעיים, הפילוסופיים והתרבותיים של התקופה שלו.
אז מה תמצית הרעיון? זאת אומרת, הרעיון... איך הוא מחסל את אלוהים מבחינתו?
תראה, זה בדיוק השאלה שהוא בעצם שואל. זה לוקח אותנו בעצם גם לתורת המוסר שלו בצורה מסוימת, אבל במשפט אני חושב שהמשבר הגדול שניטשה זיהה כמוות של אלוהים, זאת אומרת, הוא מבחינתו אלוהים זה לא רק אבא שבשמיים, שיש לו איזושהי חשיבות גדולה בימי הביניים, אני יודע מה, ובהיסטוריה המערבית, אלא זה גם מה שממשמע, מה שנותן משמעות לערכים שלנו. והוא חושב שהבעיה הגדולה היא שאנשים חושבים שהם יכולים להמשיך לחיות לפי אותם עולם ערכים בלי אלוהים.
אבל מה זה משנה מי נותן את הערכים? העיקר שהערכים הם בסדר, הם מובילים אותנו לעשות
אבל
טוב.
אבל מה נותן להם תקפות? מה מתקף את הערכים?
לפחות כשיש אלוהים בעיני כל אדם, אז הוא אומר שהנה, האלוהים הוריד לנו מערכת של נורמות וכללים וכולי.
כן. לא. ברגע שאין אלוהים,
אם אין אלוהים, אז
אנשים, אז כל הרעיון של ניטשה סביב המשבר הזה של המוות של אלוהים, הוא שאנשים חושבים שאפשר להמשיך לחיות לפי אותם ערכים, למרות שהערכים האלה כבר אין שום משמעות, כי האלוהים שנתן להם שהחזיק אותם, שנתן להם את המשמעות, מת.
טוב, אני מקווה שעוררנו פרובוקציה.
לא יודע, תראה,
זה
סוף המאה ה-19. אמרות שכן, אנחנו בתקופה שדברים שפעם לא היו פרובוקטיביים, חוזרים
להיות פרובוקטיביים. כל אמירה שהיא סביב אל היום, בעידן הזה, אסור היה להורא פרובוקציה. אנחנו נעצור כמה מדענים טוענים שהם גילו דרך בטוחה ואמינה להפוך כל סוג דם לסוג דם אוניברסלי. או, שמתאים לכולם. כך שבסופו של דבר אפשר יהיה להפוך דם של כל תורם לכזה שיתאים לכולם. ומהי אותה דרך? שימוש באנזימי חיידקי מעיים. והנה, סמיכות ארוכה. על המהפכה המסתמנת בתחום, שמסתבר שהיא מהפכה חדשה ישנה. אנחנו רוצים לשמוע מפיו של דוקטור אשר מוזר, סגן מנהלת שירותי אדם של מד"א. שלום לך.
שלום, בוקר טוב למאזינים.
טוב, אנחנו כמובן, לפני שנשמע על השיטה הזו, אם תוכל להסביר לנו מה ההבדל בין סוגי הדם השונים, זאת אומרת, מה מבדיל, מה הופך סוג דם מסוים לאחר מהאחר?
כבר בשנת 1900, קרל איינשטיין תיאר שיש סוגי דם שונים, בזה שאם אני אתן לך מטאפורה, זה כמו זנב שיושב מעל כדורית הדם האדומה, ובקצה הזנב יכולים להיות כמה אפשרויות שונות. נניח שיער בלונדיני ושיער שחור, וכל אחד יגדיר סוג דם אחר, וכל תא אחר בגוף יחפש את הסוג המסוים של אותו מאפיין בקצה הזנב. וכך נקבע שיש לנו סוג דם A וסוג דם B, ויש כאלה שיש להם גם זה וגם זה, ויש כאלה שיש להם לא את זה ולא את זה, והוא יגדיר במקור את זה כסוג דם 0, רק שלנו נטמע כסוג דם או בתוך התובנה המסתורית הזאת.
אוקיי, ויש כמה סוגי דם, נכון? איכשהו האנושות חולקת כמה סוגי דם? ארבעה סוגים, יותר מזה? כמה?
היא חולקת ארבע סוגים עיקריים, O, A, B ו-AB, אבל יש סוגי דם משניים, כולנו מכירים את הפלוס והמינוס שנקרא סוג דם המשני,
כן.
ויש מעבר לזה עוד מאות תת סוגים קטנטנים שהשפעתם הרבה פחותה על קביעת ההתאמה בין סוגי הדם.
אוקיי, אז אני מבין שחלק מסוגי הדם אי אפשר לתרום, זאת אומרת, אנשים שיש להם סוג דם מסוים לא בהכרח מסוגלים לתרום לאנשים בעלי סוג דם אחר, נכון? יש איזה עניין של מי יכול לתרום למי.
אז זהו, אז אם יש לך את אותו סוג דם או שאין לו לא את הבלונדיני ולא את השחור, בעצם אתה יכול לתת לכל שאר החברים שלך, כי הם בעצם אין להם שום מניעה, הם לא רואים אותך כאויב. ולכן אם אנחנו נוכל למצוא את אותו בעל סוג דם האור האוניברסלי שיוכל כל הזמן לתרום, אז לא נצטרך להתעסק יותר מדי בהאם מתאים מישהו עם הזנב הזה או לא מתאים מישהו עם הזנב הזה.
אוקיי, אז רגע לפני שבאמת נשמע על השיטה הזו, מה קורה, שאלה מעט ילדית אבל זרום איתי, מה קורה אם אני נותן למישהו סוג דם לא מתאים? הגוף שלו תוקף את זה?
זה עלול להסתיים במוות, ולכן זה מאוד 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 מסוכן, ולכן אנחנו נזהרים אלף מונים בעניין זה.
אוקיי, אז בואו נדבר באמת על השיטה, שאני לא בטוח שהיא נחשבת לחדשה מאוד, אבל החידוש כאן זה כנראה שמדובר בדרך בטוחה ואמינה, כי אני משער שזו לא הפעם הראשונה שמנסים למחוק את סממני הזיהוי מסוגי אדם ולהפוך אותו לאו.
לא, זה לא חדש, זה משהו שהמדענים מנסים הרבה מאוד שנים למצוא דרך כדי, אם נשתמש באותה מטאפורה, להוריד לגמרי את הזנב הזה, ואם אין זנב, אז אין שום דבר שיפחית את זה. עכשיו, אם אני אוריד לא רק את הקצה של הזנב, אלא עוד שני חוליות אחורה, אז אני אקבל דם שיתאים הרבה יותר טוב להרבה הרבה יותר אנשים. רק עד עתה לא הצליחו, אתה מדבר על צורה אנזימטית, אנזים חותך את הקצוות, אבל עוד לא הגיע למצב הזה. אנחנו מאוד מקווים שהשיטה הזאת אכן תביא תוצאות שנוכל להתאים ללא בעיה סוגי דם.
וכשמדברים באמת על אנזימים של חיידקי מעיים, האנזימים האלה מסוגלים לפרק את הזנב הזה?
אנזימים מטבעם נכנסים בין חתיכות חלבונים והם מוצאים שילוב שהם יכולים לחתוך אותו. זה משהו שידוע הרבה זמן, רק שלא נמצא אותו אנזים שיזהה זוגי דם ברמה כזאת, שניתן יהיה להפעיל אותם בביטחה, על דם שניתן כבר כתורמה, שכבר נמצא בשטח, שלא יזיק לדברים אחרים.
זאת אומרת, אתה צופה שכן בסופו של דבר שיטה כזו תוביל למצב שבו אפשר יהיה להפוך מנות דם לכאלה שהן אוניברסליות?
אנחנו מאוד מאוד מקווים, הטכנולוגיה כל כך בחיתוליה והחידוש המדעי כל כך מוקדם, שאני צופה שעוד שנים אחדות עוד לא נראה את תוצאות הגילוי הזה, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להתקדם יחד עם כל ידידיי בעולם בעניין הזה.
שאלה לסיום, אני למשל לא יודע מה הסוג אדם שלי, אז איך אני מברר דבר כזה?
זו שאלה מצוינת. מי שאי פעם תרם דם, הכל נשמר במאגר המידע של מגן דוד אדום, וכל מה שעליו לעשות זה להתקשר לזה מענה טלפוני ממוחשב, שבאמצעות זיהוי מאוד פשוט יוכל לתת לך את סוג הדם כל אחד של עצמו, ללא שום קושי. מי שעוד לא תרם דם למגן דוד אדום, מוזמן בזאת להצטרף למעגל תורמי הדם הנדיבים של מדינת ישראל, ואחר כך גם יגלה את סוג דמו במידה, וזה מאוד חשוב.
כן, אנחנו מצטרפים כמובן לקריאה הזו. אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו, סגן מנהלת שירותי הדם של מד"א, דוקטור אשר מוזר. תודה רבה לך על השיחה.
בריאות לכולם, יום טוב.
ואנחנו ממשיכים לדבר על ניטשה ברשותכם. אז דיברנו מעט על האיש ועל הידרדרותו בשנותיו האחרונות, כמקובל כמובן, ועל ההספד שלו את האל, רק בזמן השיר אמרת לי שהסיבה שאולי הוא אמר שניטשה מת זה כתוצאה ממה? כן, כמובן שאלוהים מת זה שהמדע החל להתפתח, ואז הוא זיהה איזשהו קונפליקט כנראה בין המדע לבין האמונה באל.
כן.
קונפליקט שעד היום יש כאלה
ש... כן, כן, כן. הוא חשב שהאידיאל של חיפוש לאחר אמת וחיפוש לאחר האל, שחיו באופן כל כך הרמוני, האידיאלים האלה היו חלק הרמוני של התפיסת עולם הנוצרית, במאה ה-19 פתאום מתנגשים אחד בשני, ואנשים חושבים שאפשר להקריב את אלוהים על מזבח האמת מבלי להאמין.
אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על מוסר אדונים כן. ועבדים, ואז באמת נבין האם לכל תחום חקר המוח יש מענה או שיקוף של הרעיון הזה, או משהו שבאמת איכשהו מאשש אותו. מה הוא אמר, או למה הוא התכוון כשהוא דיבר על מוסר של אדונים ועבדים?
אז הרעיונות האלה באים לידי ביטוי בגניאולוגיה של המוסר, שהוא כותב או שמתפרסם ב-1887, ספר שאני מאוד ממליץ לכל המאזינים, מאזינות. בעצם הספר הזה הוא ניסיון להבין את תופעת המוסר באופן טבעית, כתופעה נטורליסטית, כתופעה טבעית. זאת אומרת, אם בדרך כלל אנחנו חושבים על המוסר כמשהו שאלוהים נותן לנו, אלוהים נותן לנו מושג של טוב, או אנחנו מסיקים אותו מהתבונה התאורה כמו אצל קאנט, או מאיזושהי אידאה טרנסצנדנטלית כמו אצל אפלטון, ניטשה שכותב אחרי דרווין, חושב, מנסה לחשוב על, על איך מוסר מתפתח, איך בעל חיים אנושי, מפתח את הדבר המשונה הזה שאנחנו קוראים לו טוב. והוא אומר, הדבר הראשון שאתה מבין, ברגע שאתה מסתכל בצורה טבעית על המוסר, ברגע שאתה מנסה מבחינתו בצורה פיקחת על המוסר, אתה לא חושב עליו כאל משהו שבא מעולם אחר, ושהוא כל כולו טהור וסגור וכבר וקוהרנטי וכו'. כן. אתה קודם כל רואה שהמושג המרכזי במוסר שלנו, המושג הטוב, הוא לא מושג אחיד בכלל. הוא להפך, הוא מושג שסותר את עצמו. למה? כי הטוב, אומר ניטשה, הוא ההפך של שני מושגים. יש טוב נגד גרוע, ויש טוב נגד רע.
מה ההבדל בין רע לגרוע?
עכשיו, זה בדיוק העניין. ניטשה אומר, הטוב שהוא ההפך של גרוע, והטוב שהוא ההפך של רע, הוא לא אותו טוב. לא רק שהוא לא אותו טוב, זה טוב ששונה לחלוטין, כי זה לא סתם שזה אותה מילה שיש לה שני מינים שונות שהם ההפך שלה. טוב גרוע זה מערכת מוסר מסוימת, וטוב רע זה מערכת מוסר אחרת לחלוטין.
אז בוא תן לנו דוגמה אולי שתמחיש.
אז למחיש את זה, טוב מול גרוע זה מה שהוא קורא לו מוסר אדונים. וזה למשל הוא מזהה את המוסר של הגיבורים בסיפורים של יוון העתיקה, האיליאדה נגיד, אקיליס. למה אקיליס הוא טוב? כי אקיליס יותר יפה, יותר חזק, מנצח בקרב. ולכן הוא טוב. אנשים שהוא רוצח אותם, שוחט אותם, אונס אותם, גונב אותם, הם לא רעים, הם לא עושים שום דבר רע, הם פשוט גרועים, הם פשוט פחות טובים. זה, אם תרצה, זה המוסר של ספורטאים. כן? מסי. כשאומרים על מסי שהוא טוב, והשחקני ההגנה שהוא משפיל אותם, לא אומרים עליהם הם רעים, זה לא שחקן הגנה רע, זה שחקן הגנה כן, גרוע. אוקיי. יש טוב מול גרוע, זה משהו די טכני. אני חזק, יש קרב, בקרב אני הכי יפה, אני הכי חזק.
אבל שתיארת את המעשים שם, זה קצת אחרת מספורטאים.
זה, אבל שור... מבחינתם זה אותו דבר, זה תחרות. יש תחרות, התחרות היא כדורגל, או התחרות היא מלחמה, וככה באמת אתה רואה, זו התפיסה שמשתקפת.
כן, זאת באמת אוקיי.
תפיסה כן. שאומרת שזה לא, זה לא טוב או רע, זה טוב גרוע, כן. ואני הכי חזק, ולכן אני טוב, ואני יכול להגיד לעצמי שאני
אוקיי,
טוב.
אוקיי, אבל המושג ברור. אוקיי, ומה המושג השני?
אדוני. עכשיו, זה העניין המעניין. הוא אומר, מה קורה אם יש עם שהוא עם, כשעורף הוא עם ש, עם כוחות רוחניים מאוד מוגברים, הוא עם של כהנים, והעם הזה רגיל לראות את עצמו כטוב, יש לו מקדש גדול, עם אלוהים כל יכול, הוא מדבר על העם היהודי, ופתאום העם הזה מוצא את עצמו תחת דיכוי רומי, כן? שזה מה שקורה הרי בתקופה של המצאת הנצחות, במאה הראשונה לספירה. מוצא את עצמו תחת דיכוי רומי.
כן.
זאת אומרת שפתאום עם שרגיל לראות את עצמו כטוב, צריך להבין את עצמו כגרוע. עכשיו, זה בלתי נסבל. רוב העמים, בסופו של דברים, הם מתחייבים להבין את עצמם כגרועים לאורך זמן, הם היו מתפזרים, כן? הם לא היו ממשיכים לחיות כעם. אבל למה זה...
אז איך אתה משכנע את עצמך שאתה עדיין טוב?
בדיוק. אתה ממציא מחדש את המוסר, אתה עושה את מה שניטשה שקורא לו היפוך כל הערכים, וזה מה שעשו אותם יהודים, שהם בעצם הנוצרים הראשונים, שהולכים להגדיר את כל מה שהיה נתפס כגרוע, כטוב, והולכים להגדיר את מה שהיה נתפס כטוב כרע, זאת אומרת.
שינוי הגדרות, אוקיי, שינוי מה הגדרות. למשל?
הם הולכים להגיד, אתה חושב, אתה החייל הרומאי, או אתה מהתרבות הרומאית, עם העונג הגופני שלכם, עם הכוח הארצי שלכם, עם ההצלחה שלכם והאהבה שלכם לעולם הזה.
מה שבעיניך נתפס כטוב,
זה
כגרוע.
זה בעצם רע.
רע.
מילה חדשה.
רע.
רע. זה רוע.
מעניין.
זה רוע, זה חטא.
זאת אומרת, רע ואני, זה הגרוע החדש. כן,
אני,
אוקיי.
אני החולה, אני החלש,
הסגפן,
אני המפסיד.
כן.
אני הזה שנצלף פה על צלף, שמת מוות נורא, זה טוב. זה הטוב האולטימטיבי. וזה, ניטשה קורא, היפוך כל הערכים. וזה בעצם תחילתה של התרבות הנוצרית, של המוסר והערכים הנוצרים. עכשיו, מה אמרנו בתחילת השידור? מה אמרנו תמיד הדאגה שלו? חיוב חיים, אמירת כן לחיים, הגברת כוחות החיים. והוא אומר, טוב, מילא לדור הראשון הזה, שבאמת חי תחת דיכוי, אז הם היו צריכים אולי להמציא את התכסיס המטורף הזה.
איך זה נשאר הלאה?
אבל זה נשאר הלאה.
נכון.
ולא רק שזה נשאר, זה מתפשט. זה הופך להיות ממצב שיש את הטובים ואת הרועים למצב שכולם רעים, הרי. עצם זה שנולדת לעולם זה רע. נולדת לחטא. עצם זה שיש לך גוף, תאווה מינית, תאווה לתשוקה ארצית כזאת או אחרת, עצם זה זה רע. אז ניטשה שואל, האם המוסר הזה בעצם מאפשר לנו, מאפשר לי, הוא בעיקר דואג לעצמו, מאפשר לי לחייב את החיים שלי? לא, בשום צורה ואופן. ולכן מה שהוא קורא, ובגלל זה גם הוא הוגה כל כך מסוכן, כי הוא חושב מעבר לטוב ולרוע. הוא חושב שמה שהפילוסוף המודרני, שמבין את הדברים האלה, צריך לעשות, האינדיבידואל, מה שהוא לקחה לו, העל אדם, צריך להמציא לעצמו את הערכים שלו או שלה, ערכים שיאפשרו לו לחייב את החיים.
אז אני אשאל עכשיו שאלה יותר כללית. האם כן. לכל הטענות המוסריות האלה יש איזשהו גיבוי בחקר המוח? זאת אומרת, יש?
התשובה היא כן.
במוח שלנו מנגנון
כן.
מוסרי?
כן. קודם כל, אני חייבת ככה רגע להתייחס למשהו שג'רמי ציין פה, שבעצם ההיפוך הזה, אני חושבת פרויד היה קורא לו הדחקה והכחשה, כמובן, כן? זאת אומרת, הם היו כנראה באמת אלופים בלהדחיק הרבה מאוד תכנים מאיימים, הרבה תסכול, הרבה מרמור, והם עשו את זה כסוג של מנגנון הגנה, וזה כנראה באמת עבד להם. אמירת כן לחיים, חיוב החיים, אם אנחנו תופסים את הדבר הזה, את הרעיון הזה, מבחינה פרקטית,
כן.
כמצב שבו אני בחיי היום-יום, מאפשר לעצמי לקבל הכל. מה זה לקבל הכל? הכוונה היא לא אני קורבן, אני מתקרבן, אני חסר אוני, מה שיבוא יבוא, העולם שולט בי, אני לא בו. ממש, אני לא מתכוונת בכלל לכיוון הזה. אני מדברת על מצב שבו אדם עומד מול חייו, מול החוויה הפנימית שלו, היומיומית, ששוב, ציינו שהיא מאוד דינמית. אנחנו לפעמים יכולים להיות גם, כן, בתוך חוויות דרמטיות, מבחינת העוצמות הרגשיות שלהם. אני חושבת שרובנו חווינו, בטח ממרום שנותינו, רגעי משבר, רגעים של כאב, רגעים של תסכול, של עצב, של בדידות. באמת, רגשות בעלי מטען שלילי, שהחיים רבועים בהם, וגם על זה כמובן ניטשה דיבר, שהחיים רבועים בסבל. אותו אדם שמסוגל להכיר בכך ולקבל את זה, למה הכוונה בלקבל את זה? לא רק להסכים לזה מבחינה רעיונית, אלא מבחינה רגשית. כלומר, לשהות בחוויה הזו, okay. לנרמל אותה, לא להפוך אותה לקטסטרופה.
לא להיבהל מרגשות שליליים.
לא להיבהל, אבל זה אפילו יותר מלא להיבהל. זה שינוי תפיסתי, זה ממש שינוי.
אלא ממש לאפשר שהדבר הזה יהיה.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, זה נורמלי לחלוטין.
עצב זה לא רע בכלל. זה לא רע. זה מיד להיפטר ממנו.
לא, זה לא רע. זה מה שיש. זה מה שיש. זאת אומרת, אם כרגע אני עצובה, אני לא רוצה שאף אחד ייקח ממני את העצב שלי.
תפסיקי לבכות.
לא,
תתחיל
לא,
לצחוק.
לא, לא, זה אותו שריר אפילו אמון על הצחוק ועל הבכי שלנו, זאת אומרת, זה ממש אותו שריר, רק פועל קצת בצורות שונות. זה לרצות להיות שם, כי זה מה שכרגע קורה, זאת אומרת, זה החיים, לחייב את החיים, להגיד כן למה שקורה כרגע לי. אנחנו היום יודעים שהדבר הזה מקבל ביטוי במוח, כמו כל דבר אחר, נכון? המוח שלנו למעשה אמון על כל ההתנהגות שלנו, על כל היכולות שלנו, על התודעה שלנו, על ההכרה שלנו, על היכולת שלנו להחזיק באיזושהי חוויה, בין אם היא נעימה או לא נעימה. אנחנו יודעים שמוח של אדם כזה, שמקבל את החוויה שלו, שמסוגל לשהות בה, לנשום תוך כדי, הוא מסוגל להכיל את זה, בלי להתרגש, בלי להפוך את זה לדרמטי. הוא מסוגל לבוא ולשתף את האחר בסבל שלו, בכאב שלו.
כי הוא לא מתכחש אליו.
הוא לא מתכחש אליו, הוא לא הופך את זה לטוב או לרע. הוא חווה את זה באופן לא שיפוטי. הוא פשוט מסוגל לשהות שם בשוויון נפש. הדבר הזה בגדול מקבל ביטוי בתוך המוח. בניגוד לדוגמה באמת לאותו עבד, אם אנחנו מדברים במונחים של ניטשה, שלא מקבל את זה, שכל הזמן מתלונן, שכל הזמן, שקשה לו. קשה לו בחיי היום-יום, הוא לא מקבל את חייו. למוח כזה ולמוח כזה יש מאפיינים שונים, גם מבחינה אנטומית וגם מבחינה תפקודית.
וואו, טוב, רק מה שמסקרן אותי, שדווקא התפיסה הזו של לקבל גם את הרע, ולתת לזה להיות...
לא רע. לקבל את מה שקורה.
לא לשפוט, נכון, נכון, נכון. את צודקת, תפסת אותי כי זה לא באמת רע, אלא את הרגשות, דברים רעים שקורים לך מבחינתך, אבל אתה עצב, שבר וכו'. זו תפיסה שהיא גם כמעט דתית. כי הרי גם יש משהו ב...
דתית איפה?
הכוונה היא לכך שאנשים רבים שמאמינים אומרים, הכל לטובה, זה גם, יש משבר, זה לטובה, זאת אומרת, זו נשמע תפיסה שאתה לא שופט שום דבר, אלא מקבל הכל.
כן,
זה דווקא... ודווקא באמצעות קונסטרוקציה דתית, קל יותר להקל
כן,
את זה.
כן, דווקא להגיד הכל לטובה, אני חושבת שזה דווקא כן, זאת אומרת, זה חיפוש של איזושהי סיבה, מיסטית, דתית וכולי,
אוקיי.
לאיזושהי חוויה. דווקא...
בלי לייחס, כן, סיבה לך, או משמעות.
זה מה שקורה כרגע. זה מה שקורה. מה זה משנה? אני אגיד יותר מזה. מה זה משנה עכשיו למה זה קורה? זה מה שקורה כרגע. אז זהו, אז כדאי לי לשהות בזה ולא לנסות להתכחש לזה או להוקיע את זה מתוכי, כי עצם החיפוש הכמעט נוירוטי, כן? של רובנו, כל הזמן להרגיש רק טוב. כל הזמן רק לחייך, כל הזמן רק לשמוח. זה אידיאל שאנחנו גדלים אליו. הנה, תשים לב, מקודם אמרת לי, לקבל את הגרוע, או לקבל את הרע, אנחנו גדלים לפי זה. זאת אומרת, לשנות את האמונות או את הקוגניציות שלנו, את הערכים שלנו.
זה נכון
לגבי שאנחנו... הדבר הזה, זה תהליך
נכון
מאוד הדרגתי.
זה נכון, שאיכשהו אתה מגדל ילד וכולי ילדה, אתה באמת כהורה, או אני כמובן מהצד של הילד דווקא, הציפייה היא שתשמח,
נכון.
תהיה מאושר, תהיה מעין זומבי כזה,
נכון.
שלא רגשות נכון. קיצוניים.
אל תבכה, אל תבכה, לא קרה כן. שום דבר, בואו נמחה את הדמעות ונמשיך הלאה. זה טעות, היום אנחנו יודעים שהחיפוש, אנחנו מתמכרים לזה, כל הזמן להרגיש טוב, א', הוא בלתי מושג. דיברנו מקודם על איך נראה היום-יום שלנו. החיים הם לא רק שמחים, והם לא רק כיפים 24/7. זה פשוט לא עובד ככה. בוא נסתכל למציאות בעיניים. זאת אומרת, אנחנו מתנהלים בעולם כסובייקט. הציפיות שלנו לא תמיד תואמות את מי שנמצא מולנו. התחושות שלנו לא תמיד עולות בקנה אחד עם העולם. אנחנו מאוכזבים, אנחנו פגועים. זה מה יש. זאת אומרת, אנחנו נוסעים...
ואת החיים האלה אתה רוצה לקבל?
כן. אנחנו מפורש. רוצים...
תראה, אני גם רציתי להוסיף, שאני חושב שאתה צודק לגמרי שיש פה אלמנט דתי בהתעקשות, המושג הזה שלו, אמור פאטי, אהבת הגורל, מזכיר באמת...
נכון, בלי האסוציאציות של המשמעות.
אבל אני חושב שההבדל הגדול הוא שמבחינת ניטשה, הדרך שהדת מציעה לך לחייב את החיים היא בעצם דרך העולם הבא. דרך עולם אחר שהוא לא עולם הזה.
יש כל מיני קונסטרוקציות, יש טריקים.
יש כל מיני קונסטרוקטים שבעצם מפנים את מבטך לעולם אחר, ודרך המבט הזה אתה מחייב את מה שקורה. עכשיו, בגלל שניטשה חושב שכל העולם אחר, ועולם האידאות, ועולם הנשמות, ואלוהים, כל אלה הם אשליות, הוא חושב שהפילוסופיה שלו מציעה לך לאהוב את הגורל באמת, כפי שהוא מתחחש ביום-יום ובגשמיות שבה אנחנו נמצאים, מבלי להיזרק לרובדים האידאים האשלייתיים, שמבחינתו גם הוא חשב יפכו להיות...
מה כאילו קצת מתנשא על אנשים דתיים? במפורש. זה קצת ילדותי, כל
במפורש,
התפיסה הזאת.
במפורש. כן. זה תחילת של... במובן הזה הוא מקדם, מקדים את הביקורת הדת של פרויד, של המאה ה-20. פרויד הרי במפורש חושב על אנשים דתיים כאל סוג של מצב ילדי שאנחנו צריכים להתבגר ממנו, כן? והם היו בתקווה שאנשים, פחות ספציפית, היו בתקווה שאנשים אכן יתבגרו.
טוב, הנה אנחנו מקבלים פה שיחת טלפון מכאן מורשת. שלום לכם. אסטרואיד שקוטרו 160 מטרים, נע בסמיכות לכדור הארץ במהירות של פי 15 ממטוס קונקורד. שמו של האסטרואיד NF23-2016, והוא ניצא במרחק של כ-3 מיליוני קילומטרים מכאן, שזה אומר מאוד קרוב... לאחרונה אסטרואיד אחר התקרב אלינו מאוד, הרבה יותר, אגב, הגיע למרחק של 125,000 קילומטר מכדור הארץ, ואנחנו רוצים לבדוק האם סוף העולם מתקרב, אנחנו יודעים שלא, ובכל זאת בתקשורת תמיד מעוררים עניין באמצעות שאלות פרובוקטיביות. שלום לי פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן, במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים כמובן גם לדבר על האסטרואיד הזה, והשאלה היא כמובן, האם אנחנו צריכים לדאוג, מה הסיכוי שהאסטרואיד כזה יפגע בכדור הארץ?
לפי מה שהערכה הנוכחית, זה אחד לכמה עשרות אלפים, שזה מספר יחסית קטן, אבל לא אפסי לגמרי. אבל עדיין צריך לזכור שיש הרבה מאוד אי-ודאויות בחישוב של המסלולים האלה, ואני חושב שאני לא הייתי מאבד יותר מדי שנה על זה.
לא. ואם חלילה אסטרואיד כזה יפגע בכדור הארץ, באיזה שטח הוא יפגע? זאת אומרת, מה הנזקים?
הנזקים יכולים להיות עצומים. הנזקים זה לא דווקא השטח הישיר שבו האסטרואיד הזה פוגע, כי השטח שנפגע מסביבו הוא הרבה יותר גדול. קודם כל אזור הפגיעה עצמו, אבל נוסף לכך הפגיעה מעלה כמות גדולה מאוד של אבק ואדמה מותכת לשמיים, והדבר הזה יכול להשפיע על האקלים במשך תקופה של עשרות או אפילו מאות שנים, ו למשל, אחד התיאוריות הסבירות שבאירוע דומה, אומנם יותר גדול מבחינת גודל האסטרואיד, אבל באירוע דומה זה מה שהשמיט הדינוזאורים.
אוקיי, אז ההשפעה היא באמת ארוכת טווח. מה מקור אסטרואיד כזה? מאיכן הוא מגיע?
האסטרואידים רובם ככולם נמצאים רצועה שנמצאת פחות או יותר באמצע בין מאדים וצדק. זאת רצועה של אסטרואידים, זה אזור שבו יש, שרוב האסטרואידים שאנחנו מכירים נעים בהם, פחות או יותר בתנועה מעגלית, אבל מדי פעם בגלל אינטראקציה בינם לבין עצמם, או בינם לבין אחד מכוכבי הלכת, אז אסטרואיד כזה מקבל איזה מין מכה קלה ויוצא מהמסלול הרגיל שלו, ואז הוא מתקרב והוא נכנס למסלול פנימי יותר שמתקרב לכדור הארץ, וזה מה שקרה לחבר שלנו כאן.
עכשיו, אני מנסה להבין, אני מבין שבנאסה עוקבים בדריכות אחרי כל אסטרואיד שמתקרב פחות או יותר, יש איזשהו טווח שמוגדר וכולי, 4 ומשהו מיליון קילומטר מכאן. אני מנסה להבין, ובהנחה שבאמת חוזים שתהיה התנגשות כזאת, מה אפשר לעשות?
יש הרבה סיינס פיקשן שניסו לדבר על... הדבר הכי, על רעיונות כאלה, הדבר הכי פשוט זה פשוט להסיט אותו ממסלול. אם מתקרבים אליו ופוגעים בו במרחק מספיק גדול, אפילו הסתה קטנה במהירות כבר תסיט אותו מכיוון הפגיעה בכדור הארץ. אז זה מה שצריך לעשות. אז אני, יש לנו עוד כמה עשרות שנים עד הרגע שזה יהיה קריטי, ואם באמת יסתבר שגדלים הסיכויים שבאמת יפגע בנו, אז זה מה שצריך לעשות, להתקרב אליו, ופשוט לתת לו דחיפה קטנה.
דחיפה קטנה, אבל האסטרואיד הספציפי הזה, ככל הנראה, למרות שכפי שהצגת, ההסתברות היא יחסית נשמעת על הנייר לפחות גבוהה, הוא לא באמת מסוכן מאוד, לא היינו דואגים, אין צורך.
תראה, זה כל הרעיון של הפרויקט הזה, לזהות האסטרואידים כאלה ולדעת מתי אנחנו צריכים לדאוג. וככל שהזמן הולך ועובר, הדיוק של החישוב של המסלול הולך ומשתפר, ואז אנחנו תוך מספר קטן של שנים נדע הרבה יותר טוב האם הוא באמת הולך לפגוע בנו או לא.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה רבה, ושיהיה לכולנו יום טוב, ובלי פגיעות של אסטרואידים.
נקווה, וגם אם כן, אין מה לעשות, צריך לקבל את זה, כי זה חלק מהחיים, דוקטור קרן בן יצחק, נכון?
נתפלל שאף אסטרואיד לא יפגע בנו.
וגם אם כן, זה חלק מהחיים.
נכון. עלינו לקבל את האפשרות שזה יכול לקרות.
כמעט אמרתי עלינו לקבל את הרע, אבל זה לא רע, את אומרת.
זה מטריד, ללא ספק, עלינו לקבל את העובדה שיש גם מחשבות מטרידות.
כן.
כן. אנחנו נהיה פחות מוטרדים, וזה יהיה פחות קטסטרופלי ופחות מאיים. זה בדיוק הפרדוקס. אם אנחנו משנים את ההתייחסות שלנו, את התפיסה שלנו לגבי תופעה מסוימת, בין אם זה משהו שקורה לנו ביום-יום, בין אם זה רגש שאנחנו חווים, ההשפעה של אותה תופעה עלינו היא אחרת.
גם ברמה המוחית פיזיולוגית.
כן.
לא רק... ממש... New Age, דיבורי New Age.
לא, לא.
אלא ממש השפעה.
זה הרבה הרבה מעבר לעניין רוחני. היום אנחנו ממש רואים איך זה קורה בתוך המוח.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה שלמה לדבר על ניטשה. אני משער שלא נספיק כמובן להקיף את הגותו. התחלנו לדבר על מוסר של אדונים, עבדים, אדם על... לא הזכרנו.
על אבל... אדם.
על אדם. אז כן. בוא נדבר, לא סגרנו את נושא האדונים והעבדים, כן. אז בואו אולי נסגור את זה לפחות.
אז אני אגיד אולי עוד איזה משפט, שמעבר לאישוש ולאפשרות של השש אותו, כמו שעושה פה קרן דרך מדעי המוח, אני חושב שגם ההיסטוריה של העם היהודי, שניטשה כמובן כמי שמת ב-1900 לא היה ערלה, ההיסטוריה של העם היהודי בחצי השני של המאה ה-20, גם באופן מסוים מהששת, את העצם ההנחת העבודה שלו כשהוא מתייחס למוסר. זאת אומרת, לחשוב שהמוסר הוא קודם כל פונקציה של כוח. אם אני בעל כוח, אז יהיה לי מוסר שמסתכל לעצמי כטוב, כי אני יכול להגדיר את עצמי כטוב, מוסר אדונים.
זאת אומרת, כוח הופך אותך לכזה שבעיני עצמו יש לו זכות מוסרית להגדיר מה טוב.
בדיוק. עכשיו, אם אתה חושב
זאת על... זאת אומרת, זה לא מושג, בכלל לא מושג אבסולוטי.
בדיוק. עכשיו, אם אתה חושב על מוסר, נגיד, של פילוסופים יהודים בולטים, בתקופה שאנחנו כעם היינו במצב של מיעוט נחדף וכו', אם אתה רואה את המוסר של מישהו כמו, נגיד, משה מנדלסון, אז יש שם ערכים שניטשה אומר, ערכים עבדיים של חמלה ו... ואהבה לחלש, ועזרה, וסולידריות וכו'. ברגע שזכינו למדינה עם 3 טנקים ושני פצצות אטום,
אוי, ואיך אתה אומר את זה? מוכחש.
שים לב שהמוסר...
אין טנקים, ואין פצצות אטום.
חס וחס.
ואין טילים מדויקים שבדיוק רכשנו מטעס נגד חיזבאללה. גם את זה אין.
שים לב שהמוסר שלנו הפך להיות מוסר אדונים, נכון? אנחנו טובים, כי אנחנו אדוני הארץ, ומי שלא אנחנו... הוא לא אולי רע או לא רע, זה לא שאלה של רע, זה שאלה של גרוע, נכון? יש איזשהו יחס... כלפי, אני חושב שניטשה, אם הוא היה רואה את ההתפתחות הזאת בהיסטוריה של העם היהודי, הוא היה אומר, הנה, שימו לב, מוסר שמשתנה לפי מעמד כוח.
אבל האם אנחנו לא שומרים... דווקא לקחת את עצמנו כדוגמה, זה תרגיל מעניין. האם שינינו את הערכים שלנו? כן. המוסר שלנו השתנה בעיניך?
תראה,
או שאנחנו דווקא כן מנסים לאחז, אולי בכוחות אחרונים... באמות מידה מוסריות שגם יפיינו אותנו אז,
אני חושב שהתשובה לשאלות האלה, מבחינתית שהיא לא שאלה אבסולוטית. זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו, בעבי הטיפוס האלה של מוסר אדונים, מוסר עבדים, בכל אחד מאיתנו יכולים להיות מחכיבים כאלה ומחכיבים אחרים. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה של, נגיד, ג'ורג' בוש, הנשיא הנוצחי הגדול של ארצות הברית.
כן.
עכשיו, מצד אחד אתה נשיא נוצחי, אז אתה מחויב לכאורה לטוב הנוצחי. אבל כשבוש היה אומר, America is the greatest country on earth, אנחנו המדינה הכי טובה, לאיזה טוב הוא מתכוון? לטוב של ישוע? תן לי סתירה ואני אעניק לך את הלחי השנייה? הטוב הזה? או הטוב האדוני? הטוב שאם אתה מתחיל איתנו, אנחנו נמחוק לך את המדינה, כי אנחנו יכולים.
כי אנחנו טובים יותר.
כי אנחנו טובים יותר, ולמה אנחנו טובים? כי אנחנו חזקים יותר. זאת אומרת, באותו אדם יש לך את שני טיפוסי המוסר. במידה כזאת אחרת, בסיטואציות כזאת אחרת. עכשיו, גם בהיסטוריה של עם, אפשר לחשוב איזה מוסר, כן, משתקף מהדרך שבו אנחנו מתנהלים, נגיד, היום. אז אפשר לטעון אולי שסוג המוסר שאנחנו מנהלים היום הוא קודם כל מוסר של כוח. נכון? אנחנו טובים כי אנחנו החזקים, כי אנחנו האדונים.
אבל האם אנחנו לא חזקים כי אין לנו ברירה אלא להיות חזקים?
יכול להיות.
יושב כאן אדם ויגיד לך, אולי אתה, יש לך טנק, ואולי יש לך פצצה, אבל כי אין לך ברירה.
אתה יודע מה?
האלטרנטיבה היא מה? להישאר בגלות ולהיות חלש?
בדיוק, הוא יגיד עליי שאני יהודון. נכון? זה מה שאומרים. למה אתה יהודוני כזה?
מה האלטרנטיבה? לחזור למחנות ריכוז ולגלות? לא.
אני לא אומר בעד נגד. אני רק מציין עובדה.
שים לב שאני מנסה לעורר פרובוקציה.
לא בטח, לא.
קוראים לזה מוסר כפול.
אני בעד.
כי הרייטינג הוא הטוב המוחלט.
צודק. תראה, במובן הזה...
כך אומר האל, וכך... אוקיי.
תראה, במובן הזה, אני לא יודע מה... זה, ניטשה, בעודו כותב את הספרים האלה, בקושי מצליח למכור אותם, מדברים על רייטינג. מעבר לטוב ולרוע הוא מכר 36 עותקים. כה אמר זרתוסטרה, הספר שאתה יכול למצוא בכל חנות ספרים, בכל שפה בעולם, הוא מכר 136 עותקים.
שזה תמיד מדהים, אז איך זה קיבל באמת, איך זה הפך לתופעה?
בעצם ברגע שהוא כבר שקע לתוך הטירוף ולתוך הדמנציה, זה השלב שהרעיונות שלהם פתאום מתחילים לתפוס.
ואז הוא לא כל כך נהנה.
הוא לא היה מודע לזה בכלל.
וואו.
דרך אגב, הסיפור, ככה, אני סתם מציין, אני חובבת ניטשה, אני אמנם לא מלמדת, ומעולם לא למדתי אותו באופן מסודר, אבל הסיפור על אותו סיפור שבעקבותיו הוא התמוטט, הוא ראה איזשהו סוס באמצע הרחוב, שהבעלים שלו התייחס אליו בצורה מאוד מבישה, מאוד מחפירה, והוא פשוט עזב הכל, הוא ניגש אל הסוס, הוא חיבק אותו, וכנראה מלמל משהו בסגנון, אני מבין ללבך, כלומר, הוא גילה כלפיו המון אמפתיה לפתע, בעודו באמת מקדש ומדרבן ודוחף רק למימוש כל הדחפים והיצרים והמחשבות ומה שנקרא חיוב החיים. כן, הוא לקח את זה באמת למקום שעלול, שבאמת מה זה עלול? שאנחנו יכולים לפרש אותו גם כמקום מאוד מאוד לא מוסרי. בעקבות ה-state of mind הזה שלו, שהוא כן. היה מאוד אמפתי ומאוד הבין, הוא התפרק. זאת אומרת, זה נקודת ההתפרקות שלו, נכון? ג'רמי, אני...
הסיפור הוא שבעצם מטורינו, אז לפי הסיפור הוא מחבק סוס שעגלון מתעלל בו, ואז...
אני ניסקתי רק רחש של סוס שיהיה... כן, בבקשה.
ואז הוא נופל ומתעלף, וכשהוא קם מהדבר הזה, הוא כבר מאבד לגמרי תחושת זהות. הוא חותם מכתבים כדיוניסוס או כהצלוב, הוא מבקש ממלך איטליה.
זה נשמע כמו התקף פסיכוטי, לכל דבר ועניין.
זה קורה לי בקטנה כל פעם, אני רואה קרקרה. מדהים אותי שהתופעה הזאת של קרקרות כאלה,
של חבק סוסים,
שזה עדיין קיים.
זה עדיין קורה. כן.
אכן, הסוסים האלה נראים במצב לא משהו.
לא משהו, אם כבר הגענו לשיחה על סוסים. טוב, אז בשעה הבאה, בואו נייצר לעצמנו ראשי פרקים. בשעה הבאה נרחיב מעט על מוסר של אדונים עבדים.
על אדם.
האם יש לזה
גיבוי
במוח ועל על אדם? והאם, שוב, יש לכל נושא חקר המוח תשובה, איזו הוכחה לכך שזה יכול להתאפשר? זה דבר שהוא נכון, קורה, אמיתי.
נכון, קורה, אמיתי. אפור על גבי לבן, חומר אפור וחומר לבן, אנחנו נראה את זה.
טוב, אנחנו נראה, וכמובן זה גם יכול להוביל לשיחות... טוב, אז עזבו, לא, עוררנו מספיק פרובוקציות בשעה הזו, אנחנו נסיים את השעה הזו, ואז בשעה הבאה אנחנו נעסוק בין היתר, לא רק בניטשה, אלא גם במדענים שמצאו ראיות לכך שבעבר לצבים לא היה שריון ועוד עניינים. אנחנו נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן אודי או כאן עוד, וכך תוכלו להזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. מבזק ואנחנו מיד חוזרים. שלום לכם, מדענים מצאו ראיות חדשות לכך שבעבר לצבים לא היה שריון. הראיות מאובנים מלפני כ-230 מיליון שנה שהתגלו בסין. פרטים על התגלית פורסמו בכתב העת נייצ'ר, ואנחנו מיד נברר מה בדיוק התגלה בסין ואיך בסופו של דבר כן התפתח שריון על הגב של אותם צבים, אותו שריון שהפך להיות הסמל המסחרי שלהם. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז והייתי באולפן שניים. דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום לך דודי.
שעה שנייה עם ג'רמי פוגל, דוקטורנט ומרצה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. ואיתם אנחנו מדברים היום על ניטשה, על הרעיונות שלו ועל איך תחום חקר המוח מאשש את הרעיונות או שלא. אנחנו מיד נגלה אם זה אכן קורה. ממש עוד מעט גם נדבר עם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי. היום אנחנו באווירה פילוסופית, משהו העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא, אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, וכך תוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. ניטשה.
מה עם הצבים?
הם היו פעם חשופיות? זה אומר שהם היו חשופיות ואז הם הפכו להיות צבים?
כן, ההתנסות שלך על הצבים, כמי שיש לו בית ולהם לא היה, אבל הם פיתחו לבד, תחשבי.
כן,
לא
צריכים, זה מופלא.
לא
זה
נכנסו מופלא. לתחום הנדלן, לא היו צריכים במגרש, לא מס רכישה.
נכון, הם עשו את הכל לבד.
זהו, קרוון, נייד, זה פטנט מדהים.
כן, ללא ספק.
לא, זה, מה, זה האבולוציה פה מדהימה. טוב, אנחנו נחזור לניטשה?
כן. כן.
ניטשה,
כן.
התחרפן בסוף דרכו.
נכון.
לא היה מאוד דתי, כפי כאנדרסטייטמנט.
לא, זאת אומרת, אולי בדרך מסוימת, אבל
לא
כן.
לא אהב את הרעיונות האלה של אל, שהוא אלוהים. זה שמוריד אלינו, מנחית לנו כללי מוסר, אלא כן. הוא חיפש איזשהו מוסר שלא תלוי
נכון.
באיזו ישות על-טבעית.
חיצונית, נכון
כן,
מאוד.
כן, או חיצונית.
חיפש מוסר...
האמת שזה באמת, זו שאלה מעניינת, האם כללי מוסר יכולים להתגבש בלי גושפנקה על-טבעית?
כן, כן.
הם יכולים? הוא מצא?
הוא חשב שאין לנו ברירה אלא לעשות זאת. אין לנו ברירה אלא, אם תרצה להפוך להיות אלוהים של עצמנו באיזושהי מודע, באיזשהו מובן. הוא חשב שאין לנו, שהמצב הוא שאם לא נעשה מהלך כזה, אם לא נצליח להתגבר מעל הניהיליזם שמחכה לנו, ובמובן הזה ניטשה יש בו משהו נבואי. Okay. יש משהו בניטשה מעניין. שראה שהתרבות המערבית מסתמכת על מוסר שעומד לקרוס. שהוא כמובן כותב לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני השנייה, והוא אומר באמת בספר האחרון, לפני האחרון שלו, עת שהומו, הנה האיש, הוא אומר, יבוא אחריי מלחמות כפי שעדיין לא ראיתם, כן? אני...
כי מה? כי מה יקרה לכללי המוסר?
כי ברגע שאנשים... זה כמו שיש את הקרטון הזה עם ההוא שרודף הקויוטי, שהוא תמיד נמצא באוויר, ואז לוקח לו שנייה להבין שהוא באוויר, ואז הוא קורס. בדיוק, ביפ ביפ.
ברור. הנה מיד די-ג'יי מקלר יסר לנו את ביפ ביפ. הקרטון הזה שרץ, אתה מכיר אותו, זה פחות תפס בישראל, אבל זה עדיין...
אני זוכרת את זה. אני מאוד זוכרת את זה.
רודרנר, נכון.
רודרנר,
הנה. הם פריקים של
זה. אז אני חושב שזה מטאפורה, אם תרצה, לתרבות המערבית.
אתה מדבר על הדבר הזה שאתה רץ, 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 ואז כשאתה מגלה שבעצם אתה כבר באוויר, רק אז אתה נופל.
בדיוק. אז הוא חושב שהתרבות שלנו, בזה שהיא, התרבות שלו, בזה שאנשים חושבים שהם יכולים להמשיך לחיות לפי אותם אמות מידה מוסריות נוצריות, זאת אומרת, להגיד, טוב, אין אלוהים, וישו, הוא סתם היה בן אדם מאוד מאוד מוסרי, ונחיה כמוהו, או משהו כזה, זה לא יעבוד, כי מה שבעצם מחזיק את הערכים האלה זה כל הקונסטרוקט הזה של אלוהים שמעניש את הרעים ומעניק לטובים גן עדן וכו', זה מה שנתן הקשר שבתוכו הערכים האלה הם הגיוניים.
מעניין.
ברגע שההקשר הזה קורס, בסופו של דבר יקרסו גם הערכים וישאר ניהיליזם נורא.
מה הוא היה אומר באמת על מה שקורה היום? כי יחסית לא, האנושות לא איבדה את הדתות.
נכון. בכלל, מה שקוראים לו סברת החילון, או ההנחה שהאנושות, או שהתרבות האנושית הולכת ומתחלנת, ושאנחנו נתגבר מהאשליות הילדיות, הדתיות, כאלה ואחרות, מסתבר שהיא מוטעת. כן, אנשים אוהבים להגיד, אחרי שהמערב מתחיל להבין את זה ביתר סט, אחרי 9-11, אחרי זה, אבל אפשר גם היה להבין את זה קודם, בטח שאצלנו, אז כן, יכול להיות שאנחנו בסוף לא הצלחנו להתעלות מעל רעיון.
מה הוא היה אומר על טראמפ? סתם לרגע, הוא היה אומר שהוא אדון?
אני, תראו, אני אגיד לך מה, אני...
טוב, אנחנו עוד לא הרחבנו על התורה
הזאת. העניין הזה שתגיד מה ניטשה היה אומר, בגלל שהוא באמת אחד מההוגים הכי מקוריים, הכי מבריקים, הכי לא צפויים, וזה כל ה... עונג בלקחו אותו, זה שאתה אף פעם לא לגמרי יודע מאיפה זה הולך לבוא, שקטונתי ממש לנסות לדבר בשמו, הלוואי שהיה לנו את האפשרות לפודקאסט שבועי של ניטשה, שבו הוא מחלק.
יש, זה יש כאן בתאגיד, האמן לי, יש כל פודקאסט אפשרי. אז רגע, בוא נדבר לרגע על אדם. מהו אותו מושג?
אז אני אתן פרשנות, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אני אקח את זה לפרשנות שאני אוהב אותה, כי היא יותר יצירתית, ואני חושב שהיא גם יותר תואמת את הדברים שקרן מדברת עליהם. הרעיון הזה, אם אנחנו נחשבים על המוות של אלוהים, כאירוע, כי אנחנו מדברים על המוות של אלוהים, אז זה לא רק המוות של איזושהי דמות בעלת משמעות בימי הביניים, ולפני זה בתרבות המערבית. זאת אומרת, אבא שבשמיים וכו', ועכשיו הוא מת. זה גם המוות של אובייקטיביות, של איזושהי, של הנחה, של אפשרות של אובייקטיביות. כי מה אתה צריך כדי שיהיה לך אובייקטיביות? אתה צריך מבט מחוץ לסיטואציה. נגיד שיש לך שני...
מחוץ לעולם.
מחוץ לעולם. נגיד שיש לך שני ילדים שולחים מכות. אתה לא תשאל לאף אחד מהם מה קרה. אתה תשאל לילד מחוץ. עכשיו, מבחינת החיים, כולנו ילדים שולחים מכות.
אז זה גם מות האובייקטיביות?
בדיוק.
וואו, זה עצור.
בדיוק. זה המוות של האובייקטיביות. מה שנשאר מבחינת ניטשה זה פרספקטיביזם. זאת אומרת, יש נקודות זווית. עכשיו, זה שיש נקודות זווית...
אתה רוצה להגיד לי שכל טוקבק שאני קורא הוא רק נקודת מבט אישית של מישהו שכותב?
הוא רק נקודת מבט. תראה, וגם אתה, וגם אני, וגם כולנו.
וגם אני!
כן.
עכשיו, מה שקריטי כאן מבחינת ניטשה, זה שההנחה היא, אנשים אומרים, טוב, אם הכל נקודת זווית, אז כל נקודת זווית לגיטימית, כל נקודת זווית ראויה באותה מידה.
מה הופך נקודה אחת לטובה יותר מאחרת?
בדיוק. אז ניטשה חושב שזה לא המצב. הוא חושב שפרספקטיביזם, נגיד זה במונחים מקצועיים, פרספקטיביזם זה לא רלטיביזם. זאת אומרת, זה שכל מה שיש בעולם זה נקודות זווית, לא אומר שכל נקודת זווית ראויה באותה מידה. עכשיו אמרנו, אבל
אז מי באמת ראוי שהנקודת מבט שלו תהיה ראויה יותר?
עכשיו, אז אמרנו, לא חשוב לו שהנקודת זווית תהיה יותר טובה, כי מה זה טוב? הטוב הנוצר. נוצרי, הטובה לפני נוצרי, לא חשוב לו. יותר אמיתית, גם זה לא חשוב לו. מה חשוב לו? כרגיל, הנקודת מבט שמאפשרת לך לחיות את חייך, לחייב אותם במלואם, לחיות אותם במלואם, להגביר את החיוניות, את אמירת הכן שלך לחיים. זה המטלה של כל אחד בעצם מאיתנו. ליצור לעצמו את הפרספקטיבה שמאפשרת את מלוא החיוניות ואת מלוא הקבלת החיים. עכשיו, העל אדם, הדמות הזאת שהוא מפנטז עליה בכתבים המאוחרים שלו,
כן.
הוא בדיוק אותה דמות שבוחרת להתגבר, להתעלות על המצב האנושי הנתון שלו, וליצור לעצמו באופן מקורי, באופן יצירתי, תפיסת עולם שמאפשרת לו לחוות את חייו במלואם.
מה זה, מין איש מואר כזה?
או זה גרסת...
סופרמן.
זה הובומנץ' בגרמנית.
כן.
או הסופרמן, אבל לא, זה מתורגם סופרמן לפעמים באנגלית. אם תרצה, זה הערה הניצ'יאנית, זה הגאולה, אם תרצה, או זה הטיפוס המואר של ניצ'ה, כן, הוא לא...
כן, לא, מעניין, איך מגיעים לזה? נו, שתפו אותנו.
אז הוא
חשב... יש משמעות, מיד נבין גם מה קורה במוח.
הוא קודם כל חשב שזה מאמץ מאוד מאוד אינדיבידואלי, מן הסתם, בגלל שאנחנו מדברים פה על המציא ערכים ותפיסות עולם, זה מתוך פרספקטיבה ייחודית שהיא, זאת שלך, היא בעצם, השאלה היא... איך אתה מוצא, מגלה את הייחודיות שלך, כן? ובמשל מה שהוא כותב על חינוך, הוא חושב שחינוך זה בעצם דרך להפוך את כולנו לעדר, כן? דווקא לסתום את הייחודיות שמאפיינת אותנו.
אני מבין את הטענה הזו, אבל אם אין חינוך, האמן לי, המצב יהיה הרבה יותר גרוע.
עכשיו, הגרוע
אנשים
זה...
אנשים ילכו מכות פה... בקלאבים!
אז זה בדיוק העניין שפה ניטשה הוא אולי סוטה מאוד מהקלאבים. מהתפיסה השוויונית, הדמוקרטית, שאנחנו כנראה שותפים לשלושתנו, הוא חושב שאין שום חשיבות להאם העדר האנושי הגדול טוב לו, פחות טוב לו, הולך לו, יש רווח, אין, לא חשוב. חשוב לו האנשים הגדולים. כן, מבחינתו, בשביל בייטהובן אחד...
אז בוא נדבר באמת, אוקיי, כן.
אז שיהיה מלחמות, שימותו מאות אלפים, יש לך בייטהובן אחד, זה מצדיק את זה.
שזו תפיסה שהיא... קצת מסוכנת? שאדם אחד שווה יותר כן, מהאחר, כן. שווה יותר מקבוצת אנשים.
כן, עכשיו, יאמר...
אתה יודע, הנאצים?
עכשיו, אז אני רוצה להגיד על זה.
מה הטריקים שהם עשו? המחשבתיים?
אז בגלל שיש רגעים בניטשה שהוא מתבטא ככה, ויש, ולמרות, עם כל ההתלהבות הענקית שלי, וניטשה הוא בן אדם שהרעיונות שלו מלווים אותי מאז שזכיתי ללמוד אותם, יש לו רגעים כאלה. יש רגעים, ואכן הנאצים בנו על הרגעים האלה.
שמה, הוא מסמן אדם אחד כשווה יותר מאחרים?
אבל.
כי תרומתו היא גדולה יותר או מה?
אבל.
כן.
לעומת השימוש שהנאצים עשו בו, ניטשה בשום פנים ואופן לא חשב שהעל אדם הוא קטגוריה ביולוגית. העל אדם הוא מישהו שיוצר את עצמו.
כן, כן, כן.
זה לא עניין ביולוגי. ואם כבר, הוא חשב, הוא שנה את הגזע הגרמני יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אין שום... אין שום זיקה עמוקה לנאציזם באמת.
הוא היה גזען ששנה נאצים. אני מנסה בכל זאת לחלץ משהו.
הוא לא היה קוהרנטי.
תראה, הוא באמת לא חיפש קוהרנטיות, אבל הוא בשום פנים ואופן לא העמיד איזשהו קונסטרוקט של גזע גרמני.
ההבחנה שלך היא מאוד חשובה, שזה לא עניין ביולוגי.
אולי עד רבה, ההשפעה הכי מיידית שהייתה לניטשה אולי, היה דווקא על הוגים יהודים ציונים, שהרי למי ידבר הפרויקט הזה של ליצור את עצמך מחדש? בדיוק לאותם דורות של יהודים שיצאו מהעולם הדתי, אבל לא התקבלו לשום זהות אחרת. הם נכון. לא הפכו להיות צרפתים, לא הפכו להיות אנגלים, לא הפכו להיות אירופאים. הם נשארו באיזשהו סוג של no man's land וחיפשו זהות חדשה. במובן הזה, הצבר, שזה באמת המצאה, אנחנו נמציא דיפוס חדש, חזק, הוא הרבה יותר האוברמן של ניטשה מאשר האוברמן של נאצי. אם תרצה, ניטשה הרבה יותר אחראי על הציונות מאשר על הנאציזם.
אז בסדר.
כן.
אז אם ככה, אז בסדר. עכשיו, אני רוצה לדבר באמת על העל אדם הזה, רגע לפני שנשמע שיר. יש לזה איזשהו תיקוף מוחי?
כן, אני חושבת, קודם כל, אני אשמח להתייחס לשתי טענות פה שג'רמי פירט לגבי ניטשה. ניטשה, כשהוא הכריז על מוטו אובייקטיביות ודיבר על עניין של פרספקטיבה, הוא מאוד צדק. אנחנו היום יודעים שהמוח שלנו רוקם חוויה. אנחנו בכל רגע נושאים איזושהי חוויה, חווים איזושהי חוויה, היא תמיד סובייקטיבית. היא תמיד סובייקטיבית. זאת אומרת, חוויה היא הרבה מעבר עכשיו לגירויים האובייקטיביים שאנחנו רואים או שומעים או חשים סביבנו. כך גם זיכרון. זיכרון הוא לא צילום של תמונה, הוא גם לא הקלטה של שיחה. כן, זאת אומרת,
כשאנחנו... סיפור שאתה תופר לעצמך?
לחלוטין כן, זאת אומרת, גם אם כולנו כרגע יושבים פה בחדר, ואנחנו רואים אחד את השני, אנחנו רואים את אותם דברים, אנחנו יושבים על אותם כיסאות, מניחים עדיין אותו שולחן, אנחנו לא חווים בדיוק את אותה חוויה. החוויה שלנו לא זהה. זה קשור להיסטוריה שלנו, זה קשור למרקם החווייתי שחווינו, למטען הגנטי שלנו, זאת אומרת, זה מאוד ייחודי, זה מאוד סובייקטיבי. המציאות היא גרסה פרטית של העולם. וכך זה תמיד, זאת אומרת, this is the way it is, כך המוח שלנו, לכל אחד יש מוח ספציפי ייחודי, לא?
זה אומר אגב שמציאות זה דבר שהוא לא קיים, או אלא שכל אחד הוא בעצם, זה משהו שמשתקף אצלו אחרת, אבל זה לא אומר שאין מציאות אובייקטיבית.
אתה יודע, זו שאלה פילוסופית, עץ נפל ביער, אף אחד לא היה, אף אחד לא שמע, אז האם זה קרה או לא. אז על הדיון הזה כרגע...
ניטשה אגב חושב על זה, הוא אומר... הוא אומר, כאילו שהיה נותר משהו אם אתה מוריד את הנקודות מבט. זאת אומרת, מבחינתו, כל מה שיש זה נקודות מבט.
כן,
אין איזשהו רקע אובייקטיבי.
אני לא יכולה באמת לענות על השאלה הזאת, כי אי אפשר לבחון את זה, אבל אני כן אומר שהמציאות נרקמת בתוך המוח שלנו. אנחנו לא תופסים את העולם באופן סביל, אנחנו פועלים עליו, ואנחנו מייצרים אותו. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו בכל רגע ורגע חווים חוויה סובייקטיבית, זה קשור למה אנחנו חושבים ברגע מסוים, למה אנחנו חשים בסיטואציה מסוימת, זה צובע לנו את החוויה. כך שזה הרבה מעבר לגירייה האובייקטיבית, כן. שאנחנו יכולים להגיד, הנה, הכוס הזו נראית כך וכך, היא בגודל כזה וכזה, זאת אומרת, זה הרבה מעבר לזה. הכוס הזו היא לא חוויה, אוקיי? זאת אומרת, מה אני חושבת עליה? האם היא יפה בעיניי? איך זה עבורי לשתות ממנה? זה כבר חוויה.
חוויה שהיא בין היתר תוצר של אין ספור חוויות אולי אחרות שעבר, דעות.
נכון, נכון.
האם את רעבה באותו רגע או לא, עצבנית או לא.
האם אני עצמה, האם זה מזכיר לי משהו?
כן.
וכך גם זיכרון. כל הזיכרונות, כל האוטוביוגרפיה שלנו היא הרבה הרבה מעבר עכשיו למשהו אובייקטיבי. זאת אומרת, מבחינת מדעי המוח אין בכלל משהו, אין דבר כזה אובייקטיבי. וזאת אומרת, אנחנו תופסים את המציאות, וזה מתרחש בתוך המוח הספציפי שלי, ששוכן בתוך הגולגולת הספציפית שלי. זה דבר ראשון שבמובן הזה, אני מאוד מאוד מסכימה עם זה, והוא צדק ביג טיים. הדבר הנוסף זה באמת הנושא של האוברמן, של אותו על אדם. היום אנחנו יודעים שעצם העובדה שאנחנו מחזיקים במערכת עצבים אנושית, יש לנו פוטנציאל לשינוי. לא רק לצמיחה ולמידה, זאת אומרת, בזכות התכונה הזו שקוראים לה פלסטיות, השתנות.
זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתנות הרבה יותר ממה שנדמה לנו.
אני חושבת שכן.
המוח שלנו הוא איבר מאוד,
מאוד לומד,
פלסטי
מאוד
ומשתנה.
גמיש. נכון.
כן.
לא רק בינקות או בילדות.
זה אגב, הטרגדיה היא שהרבה פעמים אנשים מקבעים את דעתם עליך,
גם על עצמם.
לפני 10 שנים, גם על עצמם,
כן.
ואומרים, הנה, הוא דודו, הוא ככה.
נכון.
שמאז אתה עובר דברים, חווה, משתנה, מואר, קטן, גדול.
מטפס, זה, יורד, עולה. כן.
הוא היה ככה! כן. לא, אנחנו משתנים כל שנייה.
נכון. נכון, נכון. זה נורא נורא חשוב להבין את זה.
חוץ מדי-ג'יי מקלר, שהוא קוהרנטי, לפחות בקו המוסיקלי.
גם אם אתה קוהרנטי, אתה יכול לשנות. זאת אומרת, אתה יכול עדיין להיות קוהרנטי בתוך הערכים שאתה בהחלט יכול לשנות. בואו רגע נתייחס לזה. הפלסטיות הזו היא לא רק מאפשרת לתינוק שנולד להתחיל לזחול וללכת. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים רק על פלסטיות במובן של... צמיחה והתפתחות. אנחנו מדברים על פלסטיות במובן של שינוי.
כן.
אנחנו יודעים שהמוח שלנו, גם בגילנו המופלא, גם בגיל השלישי, דרך אגב, הוא עדיין פלסטי. זה נכון שהוא פחות, אבל הוא עדיין. וזה בהחלט אפשרי. זאת אומרת, אם אני גדלתי לפי תפיסה שאומרת, לדוגמה, אם נחזור למה שדיברנו עליו קודם, שרגשות שליליים הם רעים. הם לא טובים לי. הם מזיקים לי. יותר מזה, אני אפילו אומר שהיום... אם אנחנו חושבים על סטרס כעל מזיק, הוא יזיק, ויש לך השפעות
כן,
מרחיקות
כן, לך. דיברנו על כך נכון, בתוכלית איתך, נכון.
נכון, אז זה נכון לגבי כל מיני דברים. האמונות שלנו, הקוגניציות שלנו, הציפיות שלנו, וגם הערכים שלנו, בהחלט יכולים להשתנות, וזה מקבל ביטוי בתוך המוח. הביטוי לכך במוח, הוא בכמה וכמה דרכים. אחת הדרכים הכי נפוצות, אנחנו ממש רואים קשרים חדשים בין נוירונים, על חשבון קשרים קיימים, או התחזקות של קשרים בין נוירונים, בהשוואה לחוזקו של הקשר לפני כן.
וזה לא קורה רק בגיל צעיר, בכל
לא,
גיל.
לא, 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 ממש לא. אנחנו זוכרים שיש לנו כ-10 בחזקת 16 קשרים במוחו של אדם בוגר, זה מספרים אסטרונומיים, והקשרים הללו, הצפיפות שלהם מאוד מאוד משתנה בין חלקי המוח, היא לא שווה בין כל חלקי המוח. בעיקר אנחנו כרגע מתייחסים לאותו פוטנציאל של שינוי, ואנחנו מתייחסים לחלקים הפרונטליים, ובעיקר הקדם הפרונטליים, הפרפרונטליים, הקדם מצחיים, אותם חלקים שממש יושבים מאחורי עצם המצח שלנו, העצם האורביטלית, העצם העיניים, הם ממש מפתח ביכולת שלנו לשנות, לשנות את הסיפור על עצמנו, על האחר, להגיד דודו הוא כבר לא רק כזה וכזה, להגיד על עצמי... רק,
טיפול פסיכולוגי? מה מחולל
לשנות? אז כל אחד, כל אחד ובאמת הנטיות שלו, א', כן, הרבה פעמים...
יש ספרים שאתה יכול לקרוא ומשנים אותך? אני משער שגם.
אני אגיד כך.
כן.
לא משנה מה הדרך...
יש תוכניות רדיו שאתה יכול...
נכון, למשל, אם תקשיבו לנו, אולי יקרה משהו. אני כן אומר שכדי לייצר למידה משמעותית במוח, שבאמת תייצר שינוי, והשינוי הזה שהוא יחזיק מים, הלומד חייב להיות אקטיבי בתהליך הלמידה. זה לא מספיק שעכשיו אני אשב ואני אשמע הרצאה, וזה מאוד יעניין אותי, ואולי אני אסכים עם זה, וזה אפילו ירגש אותי.
כן, למשך יום וחצי.
אני צריך להיות אקטיבי בתהליך הלמידה, אני צריך לקחת בזה חלק. במובן הזה, זה תהליך קשה, זאת אומרת, זה עבודה סיזיפית, אני חושבת שדרוש הרבה אומץ בשביל זה. גם כדורים, דרך אגב, שכיום כמובן קיימים, בטח לכיבוי שריפות, או לאנשים שמאוד צריכים לשנות את הערכים ואת הקוגניציות שלהם לגבי עצמם או לגבי העולם, זה לא באמת מייצר למידה משמעותית. כשאני בולעת כדור, הכדור הוא אקטיבי, ואני במצב פסיבי.
כן, אבל אוקיי? ככל שאני יודע, כדורים זה לא משהו שהוא תחליף לטיפול פסיכולוגי, בדרך כלל זה בנוסף.
נכון, נכון.
ושוב,
ולפעמים כמובן... אנחנו זקוקים לזה כמובן, בוודאי, אבל אנחנו צריכים להיות אקטיביים בתהליך הלמידה. לרוב זה קורה בטיפול, לא משנה כרגע מה תהיה השיטה.
מעניין. אז עכשיו צריך כמובן לבקש מהמאזינים להשיג את ה-1,600 או 2,000 שקלים שטיפול פסיכולוגי עולה בחודש. מה ששוב מדכא, עצם המחשבה מדכאת.
כן, זה כבר תלוי באמת איפה אתה עושה את זה, עם מי אתה עושה את זה. כן, כדאי לחסוך לזה.
האם מדענים מצאו ראיות חדשות לכך שבעבר לצבים לא היה שריון, מדובר במאובנים שגילם 230 מיליון שנה. הם התגלו בסין. אנחנו מיד נדבר על התגלית שפרטים אודותיה פורסמו בכתב העת נייצ'ר. אנחנו רוצים לברר מה בדיוק התגלה בסין ואיך בסופו של דבר כן התפתח השריון של הצב, מה שהפך להיות הסמל המסחרי שלו. שלום לפרופסור אורי שיינס מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים, מייסד ארגון טיים לשמירה על הטבע. שלום לך.
בוקר טוב.
אז מה מצאו אותם ארכיאולוגים?
מה שיפה זה שמה שהם מצאו זה מה שהם ציפו. זאת אומרת, בשנים האחרונות מתגלות יותר ויותר עדויות להתפתחות של הצבים, והם שיערו שבסופו של דבר גם נצליח למצוא את אותו מאובן שהוא האב הקדמון של הצב, ושהשריון יתפתח לא באיזה בת אחת, באיזה... איזה מוטציה אחת רגעית, אלא התפתח לאט לאט, כי בעבר כבר מצאו צבים עם שריון חלקי.
זאת אומרת, זה ממש, יש כאן הוכחה לתהליכיות של התפתחות השריון?
לגמרי, לגמרי, כי הצב הקודם שמצאו, מעניין. אחד הקודמים שמצאו, נגיד היה לו רק את החלק התחתון, מה שאנחנו קוראים הפלסטרון, אותו שריון תחתי, וחלק מהעליון. ועכשיו, הלכנו עוד יותר אחורה, ומצאנו אחד, הם מצאו, אחד שאין לו לא זה ולא זה. אבל הוא עדיין צב.
וואו, אז זהו, זה קורה, זאת אומרת שהצבים איתנו 230 מיליון שנה.
אולי אפילו יותר, כן, כן.
לפחות, כן.
זה מדהים, הם לפני כולם, כן.
ממש לפני כולם. עכשיו, טוב, מלבד המתבקש, מה היתרון האבולוציוני שנתם באמת אותו שריון? מלבד, אני משער שההגנה... מפני בעלי חיים טורפים וכולי.
אז כן, בוודאי. ההגנה זה הדבר הראשון שמתבקש ועולה על הדעת, אבל יש היום כאלה שטוענים שהשריון גם יכול להוות איזשהו בופר לחומצה לקטית שמתפתחת בתנאים של אנאוקסיה, בתנאים של חוסר חמצן, אנחנו מפעילים תהליכים מטאבוליים, אנחנו, אני אומר, בעלי חיים, מפעילים תהליכים מטאבוליים שבהם נוצרת חומצה לקטית. החומצה הזאת יכולה להיות מסוכנת, ועכשיו טוענים שהשריון יכול להכיל את החומצה הזאת, לספוג אותה וגם לסתור אותה. אז יכול להיות שיש פה יתרון לאותם, לצבים שהתפתחו בתנאים כאלה.
עכשיו, הצבים הראשונים שאנחנו מדברים עליהם, הם חיו מתחת לפני הים? זאת אומרת, בים או ביבשה?
אז זהו, לא ברור. חשבו בהתחלה, כן, מצאו את הצב הזה במה שקוראים סדימנט, בשכבות משקע ימיות. אבל ככל הנראה, הוא היה משהו חצי-חצי כזה. הוא הסתובב כנראה גם בחוף, כי רואים לפי הגפיים שלו שהוא היה מסוגל לחפור, ויודעים על צבים שהיו גם יבשתיים גם צבים ימיים, אז שניהם כנראה זה היה ככה באמצע.
עכשיו שוב, באמת עבור המאזינים שלנו שמתחבטים בשאלת האבולוציה, שמשום על האחרונה שוב נוהגים לפקפק ושואלים את עצמם איך זה יכול להיות שמוטציה אקראית הכל במקרה גרמה להתפתחות חלקית של שריון ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת, מה מסביר את התהליך הזה?
אז הנה, פה יש ממש דוגמה מצוינת, כי הצו הזה שהתגלה, נגיד צבים, יש להם בדרך כלל 9 זוגות של צלעות, וכאן היו 12, אז היה פה הפחתה כנראה איטית, זה לא איזה מוטציה אחת. הצבים, השריון מתפתח בעצם מהרחבה של הגרם, של הצלעות, וכאן אנחנו רואים ממש את השלב הזה הראשוני שבו הצלעות הן לא דקות, אלא הן מתחילות להתרחב, מתחילות לתפוס את את כל ההגנה הזאת, כל החלל הזה מעל הגוף. אז ממש רואים פה את ההתפתחות הראשונית של זה.
טוב, זה נשמע מרתק. גם הגילוי עצמו וכמובן גם כל התהליך עצמו. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
להתראות, ביי ביי.
טוב, אנחנו חוזרים לניטשה, אנחנו ננסה לחלוב מכם כמה שיותר מידע על הבחור הזה. דיברנו מעט על הנקודה היהודית, אבל אולי לא מספיק. מה היה יחסו של ניטשה באמת ליהודים? כי אנחנו כולנו יודעים שיש כאלה שהשתמשו, הוציאו, בודדו כל מיני אלמנטים מתורתו.
וקודם כל, כמובן, אחותו. כן, אחותו הייתה אנטישמית מאוד. היא נסעה, היא התחתנה עם איזה מורה אנטישמי, הם נסעו לפרגוואי להקים...
להרביץ ליהודים.
לא, בדיוק לא, בגלל שמבחינתם היו הרבה מדי יהודים בגרמניה, וכבר אי אפשר לקיים תרבות גרמנית ראויה בגרמניה, בגלל עודף יהודים, הם נסעו לפרגוואי להקים שם התנחלות גרמנית בשם נואבה, גרמניה. הדבר הזה לא עלה נכון, הסתבר שבעלה גנב את הכסף של שאר המתנחלים, הוא התאבד.
בעלה גנב כסף?
היא חזרה הביתה, ואז בעצם מצא את אח שלה הגאון במצב של טירוף, של דמנציה.
זאת אומרת, מה הביא אותה לשנאה ליהודים? זאת אומרת, מה גרם?
או, אתה יודע, הדברים הרגילים, כן.
כן, אתה הדברים, אוקיי.
אבל באמת נדבק לניטשה בצורה מסוימת, איזשהו דימוי בגלל השימוש, קודם כל בגלל הצגה המגמתית של אחותו, חלק מהכתבים שלו, ובגלל השימוש שהנאצים עשו בהגות שלו, אז נדבק לו באמת אולי איזשהו סטריאוטיפ של אנטישמיות או של אנטישמי. הדבר בעיניי לפחות רחוק מאוד מהמציאות. ניטשה לפעמים כותב דברים שיכולים להליב קורא יהודי, אבל היופי עם ניטשה זה שהוא כותב דברים שיכולים להליב את כולם. קודם כל, עכשיו, אז אם הוא שונא יהודים, הוא לא שונא יהודים פחות משהוא שונא נשים, והוא לא שונא נשים פחות משהוא שונא גרמנים, והוא בעיקר שונא את עצמו, כן? אז
זה בסדר.
יש איזושהי עלבה רוחבית כזאת, באמת אולי קצת טרומפ, אבל... ומעבר לכך, לניטשה יש תפיסה ברגעיו הצלולים והטובים יותר, שהיא מאוד מעניינת, שהיא גישה חוסר מהותניות. זאת אומרת, ניטשה חושב, וזה משפט קריטי להבין את הכתיבה שלו, שאפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. למשל, משולש שווי שוקיים. משולש שווי שוקיים זה היה משולש שווי שוקיים לפני 2 מיליון שנה, זה היה משולש שווי שוקיים בעוד 3 מיליארד שנה, כל עוד יש גיאומטריה בשני רובדים, יש משולש שווי שוקיים. זה לא תופעה, אפשר, arguably, כן? זה לא תופעה היסטורית. ולכן אפשר להגדיר את זה. אבל כל תופעה היסטורית, כל תופעה היסטורית שאתה רק יכול לחשוב עליה, מתוקף היותה היסטורית, היא כל הזמן משתנה, היא כל הזמן מתפתחת. מוסר כל הזמן משתנה ומתפתח, הנצחות כל הזמן משתנה ומתפתח.
ואז אי
אפשר היהדות, להגדיר? אי אפשר להגדיר מה זה יהדות. האם היהדות, כשאתה מדבר יהדות, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על התופעה שמתוררת במקרא עם מקדש, שמקחיבים שם חיות בשביל אל צבאות. אתה מדבר על היהדות של הרמב״ם במאה ה-12, אתה מדבר על היהדות של לארי דיוויד, על היהדות של עובדיה יוסף. זה יהדויות שונות, זה תופעות שאולי קשורות, ויש איזשהו התגלגלות, איזשהו גניאולוגיה, כמו שהוא אומר.
גם המושג יהדות הוא רקמה פתוחה, מה שקוראים למשפטנים, או משהו פלסטי.
גם המושג עצמי, אפשר לומר שאפשר להגדיר אותו כל פעם מחדש?
ברור, כי אנחנו הרי...
שזה מוביל אותנו באמת ליכולת הזו.
גם אנחנו תופעות היסטוריות, וככזאת, ככאלה, אנחנו כל הזמן משתנים. יש משהו קצת בודיסטי בחשיבה הזאת. עכשיו, לכן...
אז איך אפשר לשנוא יהודים? איזה יהודים אני שונא?
בדיוק, אבל זה בדיוק העניין. בגלל זה גם, זה מגוחר לחשוב עליו כאל אנטישמי. יש תקופות שהוא מאוד מעריך בהיסטוריה היהודית. הוא למשל מאוד מעריך את היהדות של, של הברית הישנה, מה שהוא קורא לו, כן? היהדות שמסתובבת, כובשת, זה הוא אוהב, הוא חושב שזה גדול, הוא חושב ש... היהדות הרבנית, ובעיקר אותם יהודים שהפכו להיות הנוצרים הראשונים, להם הוא בז, כן? בגלל שהוא חושב שהמוסר הנוצרי הוא מוסר מכחיש חיים, שונא חיים, שונא בריאות, שונא כל דבר שהוא בעצם... מעניין. זה. היהודים של זמנו, אותם הוא גם מאוד עריך. הוא חושב שיש בהם כוח, רצון לחיות, כן? ניטשה הוא שם לב שהיהודים מסרבים להיכחד, כן? וכמי שמעריץ חיוב חיים ואמירת כן החיים והתעקשות לחיות, הוא חושב שזה דבר מאוד ראוי. כך שאי אפשר לחשוב את התגובה של ניטשה, או את היחס של ניטשה ליהודים בצורה פשטנית, בגלל ש... אין לו תפיסה שיש כזה דבר, מהות יהודית שאפשר לשנוא אותה לאור
האמת. לשאלות מצוינות באמת, מהי יהדות שעד היום מתחבטים בשאלות האלה? נכון. אולי ברמה משפטית, אולי ברמה של הגדרת המדינה, וכולי.
אני חושב שבאופן כללי, אם דיברנו על אבולוציה, שזה הרי מפרק לחלוטין את התפיסה המאוטונית לגבי עצם הזן שלנו, אני חושב שבאופן כללי מאוד בריא יהיה לבני אדם לחשוב את עצמם, תמיד בתוך הקשר ההיסטורי. גם ההיסטורי התרבותי שלך, איך שהוא משתנה, איך שהוא היה שונה, איך שדברים שמובנים מאליהם היום הם היו שונים פעם, אבל אפילו בהקשר הרחב יותר אבולוציונרי, אני חושב שברגע שאנחנו נפנים את הרעיון שפעם היינו זן אחר של יצורים, ובעתיד הרחוק מאוד 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 אנחנו נהיה זן אחר, שוב, זה ישחרר מכל מיני קיבעונות, פוליטיים, דתיים, פתאום רצון או שנאה למישהו בגלל סיבות כאלה אחרות יראו הרבה פחות, כל הדברים האלה יראו הרבה פחות משמעותיים מנקודת זווית שהיא לא מהותנית, שמקבלת את השינוי ושמבינה ש...
אני ספק שהתפיסה היא מעניינת.
זה מרתק, כי במובן הזה אפשר באמת לומר ש... אי אפשר באמת להתבונן על מוח ולקבע אותו במובן הזה, שזאת אומרת, הוא כל הזמן שלי, הוא כל הזמן שלך, אבל הוא כל הזמן משתנה. אז אם אנחנו לוקחים את הרעיונות של ניטשה כבר לרעיונות שבאמת הרבה יותר ניו אייג'ים, אפשר לומר שגם הם נכונים מבחינה אנטומית. זאת אומרת, אני, זה לא בדיוק אותו אני, לא רק מלפני 10 שנים או 5 שנים, שזה מאוד ברור לנו, אנחנו לא אותם אנשים, אני גם לא בדיוק אותו אני של אתמול.
ודאי, גם אומרת, לא של לפני דקה. זה אגב, זו הטרגדיה, סליחה שאני מנחית אותך, לקרקע,
אתה לא מנחית אותי
זו הטרגדיה אני... הגדולה בראיונות עם כל מיני אנשים. כי מעלים לכותרת משפט שהוא אמר, עוד 5 דקות הוא יחשוב אחרת, אני משנה דעה, זאת אומרת, הפלואידיות, החוסר קוהרנטיות של האדם
אבל למה לקחת את זה כמשהו טרגי ולא כמשהו יצירתי, שיכול להיות לו מעוף, שיכול באמת לקחת באמת לכל מיני כיוונים.
בגלל החשיבה התבניתית שלנו באופן כללי על העולם, אז אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות, הוא ככה, זה ככה, ואנחנו לא מסוגלים לעכל. או להתמודד עם המורכבות, עם חוסר קוהרנטיות. אנחנו חייבים לתפור סיפור לחיד או קוהרנטי.
כן. תראה, הדבר היחידי שהוא באמת אולי מאוד קוהרנטי, וכנראה הוא צריך להיות כזה גם כדי שנהיה מסוגלים להבין שהאני, הסלף, העצמי שלי, כן מסוגל להשתנות, לבנות לעצמו ערכים מחדש. גם אם גדלתי על ערכים מסוג X, אני יכולה להבין... בגיל מסוים שכדאי לי לשנות אותם, שהם מגבילים אותי, שהם מקשים עליי. הדבר הזה אפשרי אם הסלף שלי נתפס כקוהרנטי במובן הזה שאני זה עדיין אני, זאת אומרת, אני עדיין חש את עצמי בתוך הגוף שלי בכל בוקר מחדש, מזל שיש לי רק גוף אחד. אני מאוד מקווה שזה יישאר ככה גם בעתיד.
אם אתה משחק במשחקי מחשב, אז יש לך אבטרים בכלל, נכון, עולמות.
נכון, אבל אנחנו עדיין מבינים שזה גוף אבטרי, וזה בעצם, כאן אנחנו כבר חוזרים
אולי
למציאות.
אולי את מבינה. אוקיי.
אני מבינה, אוקיי, אני אדבר בשם עצמי. את, המוח אוקיי. שלי ידבר בשם עצמו. אבל באמת הרעיון הזה...
זאת אומרת שאלה הדברים הבסיסיים שאתה מרגיש, הנה, זה אני, זה הגוף שלי, כן, ומכאן הכל זה... לא קוהרנטי.
כשאתה מתעורר בכל בוקר מחדש אל העולם, ואתה מיד מבין אותו, נכון? אתה מבין מה קורה סביבך, אתה מבין שזו מברשת שינה, ואתה יודע גם מה לעשות איתה, וזה כוס קפה וכולי וכולי, וזה רק חלק מהדוגמאות. כשאנחנו מתעוררים לעולם ומבינים את כל העולם שמסביבנו, מיד נוכח שם סלף. האני, הסלף שלי, מיד אוטומטית נוכח שם. אנחנו לא חושבים על זה, אבל זה תופעה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו, המוח שלנו מקפל בתוכו את תודעת העצמי, תודעת הסלף, מה שכנראה הכלבה שלי או החתולות שלי, לדוגמה, אין להם.
אותה תודעה, האם זה לא סיפור שאני מספר לעצמי על מי שאני? או שזה רק... תמיד. כן, אוקיי.
כשאתה חש את עצמך בתוך הגוף שלך, שגם דרך אגב, התחושה הגופנית גם מאוד מאוד מושפעת ונחוות, היא מאוד מאוד מושפעת מהסיפור שאני מספר לעצמי. אם אני מתעוררת בוקר אחד, ואני מספרת לעצמי באותו בוקר על עצמי שאני לא שווה, ואני קורבן, ואני כרגע במשבר, ואין לי כוח
בוקר
לכלום.
בוקר רגיל אצלי.
שגרתי. זה מאוד ישפיע לי על הגוף.
ודאי.
זה ישפיע לי על תחושות כאב, זה ישפיע לי אפילו על תפיסה חישתית, על הקולות, על עוצמת הקולות שאני שומעת, על המראות שאני רואה. זאת אומרת, זה נוגע בהכל, כי הכל קשור להכל. עכשיו, אני ברשותכם, כן, אשמח להתייחס לנושא הזה באמת של עמידות, נוכח הסבל, נוכח, זאת אומרת, אותו עניין שדיברנו עליו קודם,
כן.
שניטשה כן עושה ומתייחס לעניין הזה ומבחין בין אדונים לעבדים ועל אדם בוודאי. זאת אומרת, לפי ניטשה...
עדיין לא סרטטנו את ההבחנה בין אדונים לעבדים. בעצם אמרנו, לא, בעצם אמרנו, נכון? כן, האדם המואר לתורתו של ניטשה, נכון? זה העניין.
כן, אולי רק לחזור במשפט, אז הבדלנו בשעה הקודמת בין מוסר אדונים, שהוא מוסר של כוח, של חזקים, שיש להם את הכוח לומר על עצמם שהם טובים.
נכון, נכון.
מוסר של ספורט, אמרנו מוסר של, נכון, של מלחמה, של תחרות, שמאפיין את הגיבורים הגדולים של יוון העתיקה. אל מול מוסר עבדים, שזה בעצם המוסר היודו-נוצרי, שהוא מוסר שמתחיל ממצב של נחיתות, ומגדיר את האויב שרואה את עצמו כטוב, כרע.
כן.
כדי לאפשר להגדיר את עצמי כטוב. העל אדם אצל ניטשה מתגבר על שני הדברים האלה, שהם חלק עמוק מההיסטוריה התרבותית של כולנו, כדי ליצור מוצר ייחודי, אינדיבידואלי, שמאפשר לו או לה לחייב את החיים שלה באופן טוטלי.
כן, נכון, לא, אוקיי.
ובמובן הזה הוא באמת לא נכנע, הוא לא חלק מהעדר. אותו על אדם, הוא כן. לא חלק מהעדר, הוא לאו דווקא ניתן לקחת את זה להרבה מקומות. זאת אומרת, גם אם אני גדלתי על ערכים שאומרים להרגיש לא טוב זה נורא, זה יהפוך אותך לחלשה, למוגבלת, ללא אטרקטיבית בעיני אחרים, זה יהפוך אותך אולי למשוגעת. גם אם גדלנו בסביבה כזאת, גם אם פמפמו באורנו מסרים כאלה, בלי כוונה או עם כוונה, אנחנו בתור אנשים שמחזיקים במוח בגיר, מסוגלים לקחת את כל הדבר הזה ולבנות לעצמנו סט של ערכים מחדש. זה אפשרי, זאת אומרת, זה לא קל.
קצת עזרה מבחוץ, קצת זה לא קל, אבל זה אפשרי.
בוודאי, הכוונה, ייעוץ.
כן, כן, אבל זה אפשרי, את אומרת.
זה בהחלט אפשרי, הודות לפלסטיות הזו. והדבר הנוסף שבאמת...
מסר אופטימי, מי היה מאמין?
כן, זה מאוד מאוד אופטימי, זה נותן המון אופק, זה נותן המון המון תקווה.
גם די-ג'יי מקלר יכול לצאת מתחום הבריתות.
נכון, אחרי שהוא ימצא את קרן אנ.
ודאי.
שהוא חייב לי.
לתחום הבר מצוות, מה יותר רציני.
כן, נכון, יש אופק, יש תקווה. וזה מעניק המון המון משמעות והמון דרייב, המון מוטיבציה לכל בוקר מחדש. אחד הדברים הנוספים זה באמת הנושא של ההתייחסות של ניטשה לסבל ולכאב שהחיים רבועים בהם, ובאמת אותו על אדם הוא מסוגל לעמוד נוכח הסבל, הוא מסוגל לקבל אותו, לראות אותו, להביט לו בלבן של העיניים ולהתגבר עליו. ואחד הדברים המדהימים שהיום אנחנו רואים היום במדעי המוח, וריצ'י דיווידסון בספרו הנפלא, The Emotional Life of Your Brain, שזה סוג של התנך הפרטי שלי, זה ספרי הקודש שלי, ריצ'י דיווידסון הוא נוירולוג ידוע, פסיכיאטר גם אמריקאי יהודי, חבר טוב של הדלי למה, הוא גם חוקר תהליכי מדיטציה במוח, והוא ממש פורס את הדבר הזה שקוראים לו הסגנון הרגשי. הוא טוען שלכל אחד מאיתנו יש סגנון רגשי, והוא פורס שם שישה מימדים, שכל אחד יכול לאפיין את עצמו על גבי כל פרמטר, על גבי כל מימד. אחד המימדים העיקריים והקריטיים שיקבע עד כמה אנחנו חשים ב-well-being בחיים שלנו,
כן.
הוא מימד שהוא קורא לו resilient, כלומר עמידות. עד כמה אנחנו עמידים, עד כמה המוח שלנו הוא עמיד בפני משברים, אתגרים. והכוונה בעמידות זה לא להכחיש או להדחיך רגשות, אלא להפך, זה לעמוד נוכח הסבל, נוכח הכאב.
כן, להכיל גם את הסבל.
להכיל את הכאב, לא להפוך אותו לדרמטי וכולי.
לגמרי.
את המשפט המפורסם הזה, זה תדנית שהוא אחד מהאנשים הכי מצוטטים לא נכון, זה הנופנה הזאת של לצטט אנשים לא נכון. יש את המשפט הזה שהוא לכאורה אמר, מה שלא הורג אותך מחשל אותך,
Okay.
עכשיו, הוא אמר את זה, אבל הוא אמר, מה שלא הרג אותי, חישל אותי. הוא חושב שזה נכון לגבי עצמו.
אני בטוח שזה משפט של מפקדים בצהל.
כן, לא, הוא לא מתחייב שזה נכון לגבי כל מפקד.
אוקיי, אנחנו נעצור כאן, כי דוקטור שמעון אזולאי, אם לא היה לנו מספיק מהפילוסופיה, מצטרף אלינו הפילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, ויקיר התוכנית דוקטור שמעון אזולאי, שכבר נמצא על הקו, ואנחנו רוצים לשסות בו שאלה שלקראת תחילת שנת הלימודים, שאנחנו הנה מקבלים מהמאזינה רוני פילו הבר. מחיפה, מהי תכלית החינוך בראייה, בראייה הפילוסופית? למה בכלל צריך לחנך? קצת אולי ענינו על זה כאן, אבל אנחנו נשמע תשובה מקיפה. שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב. שמעתי את ג'רמי או שנדמה לי?
כן.
בוקר טוב, שמעון.
בוקר טוב, ידידי.
תגיד, אין לו באמת מבטא צרפתי, נכון? הוא עושה את זה רק
כדי
להישמע פילוסופי.
לא, הוא עושה את זה, כן. משחק אותה.
ראי, לפני השידור הוא אמר לי, אחי, אני לא...
לפעמים אנחנו מתחלפים במפתעים, שמעון ואני.
אני לוקח, הוא לוקח את המרוקאי, ואני את הצופת.
זה לא כזה רחוק, אתם בחרתם בקו אחד. אוקיי.
תשמע, טוב, יש לנו ממש זמן קצר לשאלה כל כך גדולה. בחינוך יש המון שאלות פילוסופיות, אבל שאלת היסוד באיזשהו מובן, זה למה בכלל מחנכים? זאת אומרת, למה מחנכים ולמה?
שאלות מצוינות.
השאלה היא, תגיד, למה אנחנו דופסים את הילדים האומללים האלה, דופים אותם בית ספר? מה עומד, מה ההיגיון אחרי הדבר הזה?
מלבד כמובן להפסן אותם לכמה שעות,
כן,
שההורים יוכלו לייצר כסף.
בדיוק. אני לא מדבר על התפיסה האמיתית, במרכאות, כן. שזה פשוט בייביסיטר.
כן, אני משער שלהקנות להם מיומנויות חיים וכו', לא? שבסופו של דבר גם יוכלו לייצר כסף בעתידם. או לייצר חיים רגועים, לא יודע.
אז תכף נגיע למחלוקת, אבל קודם כל, הנחת היסוד, לפחות אצל רבים, זה שהאדם הוא יצור שזקוק לחינוך, כמו שאומר קאנט. זאת אומרת, זה לא, האדם הוא לא יצור אספקטיבי, שמתפתח באופן טבעי, אלא הוא זקוק למיש לזה שתרבות, סלש, אדם מסוים, יעצב אותו באיזושהי צורה.
מעניין.
אני יודע שזה, למשל, הדבר הכי בנאלי, כמות הידע שאתה צריך בשביל להסתדר בעולם, לתפקד בעולם, או לפתח אישיות, זה דבר שאתה לא נולד איתו, אתה לא נולד עם ידע.
כן.
אז זה דבר ראשון. עכשיו, הדבר, הוויכוח הגדול, או שני ויכוחים גדולים, אחד, זה מה זה בכלל ילד? מה מסביל בין ילד לבוגר? זאת אומרת, פה למשל יש לנו שתי קצוות. יש לנו מצד אחד עמדה כזאת כמו של נניח פרויד, שילד הוא יצור בגדול, שאם נעזוב אותו לבד, הוא יהפוך להיות רשע מרושע שלא מסוגל לתפקד.
אוקיי, מעניין.
ובצד שני, אנשים כאלה כמו רוסו שיגידו לך, להפך, תעזוב אותו לבד, הוא יתפתח נפלא. זאת אומרת, יש פה איזה מחלוקת, בכלל מה זה ילד?
אולי זה תלוי איזה ילד, לא? אולי
אחד יתפתח. ברור שחינוך, רק אסיים את הנקודה, ברור שחינוך, זה להעביר מישהו ממצב של ילדות למצב של בגרות.
כן, נכון. השאלה היא באמת מה מאפיין כל אחד מהמצבים, ומה באמת ההבדל המהותי בין ילד למבוגר.
בדיוק. אז עכשיו, כדי בגלל שאין לנו הרבה זמן, בואו נראה את שלושת, יש עבודה נפלאה, וצריך לתת קרדיט לחוקר החינוך צבי לם, שהוא אפיין למעשה שלוש תכליות עקרוניות שיכולות להיות בחינוך, והבעיה הגדולה שהתכליות האלה מתחרות זו בזו וסותרות זו את זו. הוא אומר, בגדול אפשר לחנך אחד משלושה דברים. אחד, תכלית החינוך היא אינדיבידואציה. מה זה הדבר אינדיבידואציה? משהו קצת כמו שדיברתם על ניטשה. כל הרעיון של חינוך בעמדה הזאת, או חוצר ההוגים האלה, זה לתת לך לאתר את הייחודי שבך, לממש את עצמך.
שמעניין.
זאת אומרת, לא, זה כמו ניטשה כזה, או כמו סארטר כזה, כן, יש גם בתי ספר כאלה, שאומרים, אני התכלית שלי, לתת לכל אחד מהילדים שמגיעים לבתי ספר, או בבית, לא משנה, זה גם עושה מחנך, למצוא את עצמו, לגלות את עצמו, לפתח את עצמו כפרט, דודו, ג'רמי, פוגל, זה סוג אחד של פילוסופיה חינוכית, שאנחנו רואים אותה, למשל, הרבה פעמים בבתי ספר דמוקרטיים, שזה מאוד מאוד מעשיין אותה. סוג שני, והכי אולי דומיננטי, והכי אולי דומיננטי של פילוסופיה חינוכית, זה מה שנקרא סוציאליזציה. למה אנחנו מחנכים? אנחנו מחנכים כדי שהילד הזה יהיה בוגר טוב ומועיל לחברה. אנחנו צריכים רופאים טובים, אנחנו צריכים חיילים טובים, אנחנו צריכים מהנדסים טובים, אנחנו צריכים אזרחים טובים שיתפקדו וגרמו לחברה לשגשג. כל חברה יש לה אינטרס, באיזשהו מובן עמוק, הרי חינוך זה עניין ציבורי, זה עולה המון כסף. אנחנו מחנכים כדי לקבל בוגרים כאלה, שיהיו לנו טכנאים טובים, שדרים טובים, חברה זקוקה לדבר הזה. בייסיקלי, המיינסטרים של החינוך במרבית המדינות בעולם, זה זה.
מעניין, השאלה אם אי אפשר לשלב בין הגישות, אבל זה נשמע שאתה צודק שזה...
תכף מי הזמן להתווכח על זה.
אוקיי.
הגישה השלישית, למה זה החינוך, זה בגדול מה שצבילם קורא קולטורציה, לא משנה מה כרגע בקור הביטוי, הוא אומר, אנחנו מחנכים כדי לקבל בני אדם. לא כרגע מישהו שהוא איזה רוצה לממש את עצמו, ולא בהכרח איזה מין מישהו שממלא תפקיד, מין בורג מכונה, אלא אדם שיש לו רגישות למוסר, ויש לו רגישות לטוב, ויש לו רגישות... זאת אומרת, מה שאנחנו מכנים, to be a person, להיות אדם.
זאת אומרת, אתה מפתח אצלו את ה... את הרגישויות האלה, אתה הופך אותו למשהו, אדם בוגר, כך הוא, אדם רגיש, מודע מוסרית וכו'.
נכון, מה שהרבה פעמים הורי יכול להגיד, הרי גם הורים חווים את אותה חוויה, הורי יכול להגיד, אני רוצה שהילד שלי יממש את עצמו, יהיה כנר כמו שהוא חולה, יש בו ממד מוזיקאי. ואז שהילד טיפה גדל, הילד ההורי טיפה גם יש לו מין קטע כזה של להגיד, עזוב אותך, מה זה חשוב אם הוא כנר או ספורטאי, העיקר שיהיה בן אדם קודם כל. ואז שהוא מגיע לגיל 20, 22, 24, כל ההורים נוטשים את שני הממדים האלה, ואומרים, קודם כל שיסתדר בחיים.
כן, ויש כזה משהו.
אתה מבין? והוויכוח הזה הוא ויכוח רציני, למעשה, זה ויכוח מדמם, זה ויכוח שההורים יכולים לבקח ביניהם, זה ויכוח שמורים יכולים לבקח עם מורים, זה ויכוח שיכול להתרחש בתוך בית ספר.
אבל זה משהו שמאוד משליך על מערכת חינוך, ועל הערכים שמוענקים שם, ועל המיוחד.
בוודאי, זה איך אתה יכול להיכנס לבית ספר, להסתכל על הקירות, ולהגיד למה בית ספר הזה מחנך.
מעניין.
מה הדבר המרכזי שמעניין אותו? האם את מעניין בית הספר מעניין שתגלה את עצמך, ותממש את עצמך, ותהיה אוברמנש? כן, בית ספר נישיאני, אני לא יודע אם אפשר בכלל קונספטואלית לעשות בית ספר כזה, ג'רמי אולי יגיד לנו.
לא בטוח שכדאי.
בדיוק, אני לא... זה יהיה בית ספר מוזר. או שזה בית ספר שאומר, אתה יודע, אתה תראה על הקירות, נניח, תמונות של צה"ל, או דברים מן הסוג הזה, או בית ספר מקצועי, שאומר, אנחנו רוצים בעלי תפקידים, או בית ספר שאומר לך, ענייננו לחנך אותו לרגישות אנושית, אנחנו ניקח אותו למוזיאונים, נלמד אותו מוסר, נפתח אצלו רגישות אסתטית, כדי להפוך אותו
מעניין.
לאדם.
ואי אפשר באמת שהקיר בבית הספר יכיל גם תמונות של צהל, גם תמונות כאלה, גם של גם וגם וגם?
אז אני אגיד לך, צבי אלעם יגיד לך, לא, הוא קורא לזה הגיונות סותרים. כי ברגע מסוים, תשמע, חינוך זה דבר שצריך לקבל בו החלטות. ומה הבעיה הגדולה בחינוך? מה ההבדל בין חינוך לפילוסופיה? בפילוסופיה אפשר להתמקח ולכת הביתה לישון. בחינוך צריך לקבל החלטה. אתה צריך להגיד לילד שלך, אתה עושה 5 יחידות מתמטיקה או לא? אתה עולה, נרשם לבית הספר הזה או לא? יש לנו זמן קצוב שצריך להחליט מה עושים איתו. אנחנו מלמדים בו X או Y, ולכן בית ספר אין בו את האפשרות. לא, אפשר להגיד תיאורטית, אנחנו מחברים, אפשר להגיד תיאורטית, אנחנו שואפים לחבר, אבל בפועל זה בלתי אפשרי. כי צריך לקבל החלטות.
טוב, זה...
זאת הבעיה הגדולה בחינוך, אתה מבין? הבעיה הגדולה בחינוך, שההורה, סלש המורה, סלש מערכת החינוך, המשרד החינוך, צריכים לקבל החלטה. מה נעשה בבית הספר, ולמה למשל, איך יהיה הקוריקולום, מה תלמד, היסטוריה? לא, אתה יודע, למה מלמדים את מה שמלמדים היום? מלמדים, בין השאר, כי יש לנו הנחה, שכדי להיות אדם שלם, אתה צריך לדעת ספרות, אתה צריך לדעת היסטוריה, ובמובן מסוים קצת כדי להפוך אותך לאדם. אחרי מישהו יכול לבוא ולומר, תגיד, למה לומדים את זה? למה, בוא
כולנו
נלמד,
עובדים בוא של מישהו.
טוב, זה גישה, אנחנו רואים שאתם, בוא, נפלתי השני ניצ'יאנים, שאתה יודע, כל דבר הם יראו כ... אבל בגדול, זה שאלה רצינית, והיום, בעידן של המאה ה-21, זה אולי הוויכוח הכי יוקד. האם כל הדבר הזה הוא לא חי ותכף לזרוק אותו?
טוב, אנחנו כמובן נשאר עם השאלות האלה. תודה רבה לך, דוקטור שמעון אזולאי, על השיחה הזו. ואנחנו סיימנו את השעתיים האלה, נודה ראשית קודם כל ג'רמי פוגל, דוקטורנט לפילוסופיה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה שהגעת לכאן, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור קרן ואל יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
תודה רבה לך, דודו.
ואיך יהיה המשך היום שלנו? מה הסיפור שנספר לעצמנו?
אין לדעת. אין לדעת. זה כל הזמן משתנה. אי אפשר...
בשליטה כימית כמובן, זה הכל קפה, אני משער.
זה הרבה קפה, זה הרבה קפה.
צריך קודם כל להתגבר על ההתעוררות המוקדמת הזאת.
בוא אני אגלה לך,
ג'רמי היה לו בוקר מאוד קשה.
לא, זה היה...
אולי לא צריך להתגבר, צריך לקבל את זה.
לקבל.
לא, אי אפשר לקבל את זה.
קשה לי, קשה לי לקבל את זה.
יום טוב ונעים להתראות.
להתראות.